שמתחיל שהוא מעשה בסיום שבע שבועות של ספירת העומר. לכן נקרא חג השבועות. נקרא חג הקציר, חג השבועות, אבל נקרא זמן מתן תורתנו. למה לא נקרא בתורה חג מתן תורה? אז אמרו חכמים דרך רמז, שתורה אי אפשר לקבל אותה בלי הכנה. אדם לא יכול לקבל את החג הזה בלי להתכונן. לכן נקרא חג השבועות, רומז לשבעה שבועות שאנחנו מתכוננים בספירת העומר, יום אחר יום סופרים עד שמגיעים ליום 49 שהוא יום חג השבועות. כלומר חג כזה שצריך להגיע אליו על ידי הכנה של שבע שבתות. אף על פי שהתורה ניתנה בשביעי בסיוון, לא בשישי בסיוון, משה ביקש עוד יום אחד כדי שיכול להתכונן. מכל מקום, אנחנו קוראים לזה זמן מתן תורתנו, אנחנו לא אומרים יום מתן תורתנו, אומרים זמן. זמן זה תקופה, מכאן קצת לפני, קצת אחרי. ונכן נקרא זמן מתן תורה. זמן מתן תורה, שהרי אחרי הכל ביום שביעי בסיוון ניתן התורה, וזה שעה ולדורות זה שישי בסיוון. חג השבועות זה רגל, כמו כל הרגלים, פסח וסוכות, שהיה קיים בית המקדש, היה צריך להביא קורבן חגיגה, כמו שבימי פסח וסוכות, עולת ראייה, מי שעולה לראות פני השם, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון השם, אז מביא עולת ראייה שהיה קיים בית המקדש. מצוות עלייה לרגל שייכת גם בחג השבועות. משישי בסיוון ועד י"ב בסיוון עדיין יש את המצווה של עלייה לרגל, שהרי אפילו שאין חול המועד, דינו כמו שאר החגים כולם, שיש לו עוד שבעה ימים תשלומים לקורבן חגיגה. לכן מצווה שאדם יעלה לרגל לירושלים במשך הימים הללו, משישי ממוצאי חג השבועות ועד י"ב בסיוון, שזה מקיים מצוות עלייה לרגל לכותל המערבי, כמו שנוהגים לעלות בסוכות ובפסח. וכתחילה מתפללים ערבית של ליל חג השבועות בזמנה. אבל פי שכל יום טוב מצווה להקדים, נחול על, להוסיף נחול על הקודש, אדם מתפלל ערבית פלג המנחה, זה גם כן זה בסדר. אבל כותב המהריל שבחג השבועות פועיל וזה חג שמתחיל בסיום ספירת העומר, אז לכן מצווה להתפלל ערבית אחרי שהסתיים הספירה של אותם שבע שבתות. שאז זה תמימות תהיינה, ואז מתחיל היום החמישים, דהיינו חג השבועות. והיה מתפלל ערבית יותר מוקדם, לפני השקיעה, היה כאילו נכנס בתחום של ספירת העומר. לא חשוב, תשאל, נו, חבל. אבל מעיקר הדין, מי שהתפלל מוקדם, יוצא ידי חובה, אם יש צורך, גם אפשר להקדים. רק כתחילה, כמו שאמרתי, נהגו להחמיר להתפלל ערבית בזמנה ביום חג השבועות, בליל חג השבועות. כמו שאמרתי קודם, שחג השבועות זה יום טוב, זה רגל. לכן בדלקת נרות אומרים להדליק נר של יום טוב. זה יום טוב. ופה לכל הדעות, קודם כל מברכות ואחר כך מדליקות. אפילו אלה שבשבת נוהגות קודם כל להדליק נרות ואחר כך לברך, דווקא בשבת שחוששים שאחרי קבלת שבת איך אפשר להדליק, חוששים שמקבלים שבת בהדלקה. אבל ביום טוב שוודאי אפשר עדיין להדליק, הרי אנחנו מבעירים מאש מצויה ביום טוב, לכל הדעות קודם כל מברכות על הנרות ואחר כך מדליקות את הנרות. יש נשים שנהגו לברך שהחיינו בהדלקת נרות. יש נשים שנהגו לברך שהחיינו בהדלקת נרות, ולא כדאי שימשיכו את המנהג הזה. יותר טוב שלא יגידו שהחיינו בהדלקת נרות, ויסמכו על השהחיינו של הבעל שאומר אותו בקידוש. למה? כי כשמחים בהדלקת נרות עושים הפסק בין הברכה של הדלקת נרות לבין ההדלקה. וכיוון שהחיים לא תקנו את זה, אז יש בזה כמו הפסק. אז לכן הנכון הוא להגיד להם שברכו שהחיינו בלילה כשהבעל עושה את הקידוש, הוא פותר גם את האישה משהחיינו, שפותר את כל הקהל כולו, מכל המסובים, בברכת שהחיינו שמברך אחרי הקידוש. לא חשוב, לא מספיק, זה יותר עכשיו מבטל תורה מאשר זה. לא יהיה, לא יהיה, חלאס, מה נעשה? למדנו גם בחום וגם בקור וגם זה. אם אפשר, אפשר, אי אפשר, אי אפשר. מנהג, יש מנהג שאנשים נגעו לברך שעיינו, שהתפשט בכמה מקומות, וזה אין לו מקור בראשונים, ולא מוזכר בשום מקום שברכים שעיינו. כן, שנהגו, אבל אין לזה מקור מפורש. אם זה הודלק, אז תסגרו את החלונות. אם לא עשינו שום דבר. כן. אז הנה ברוך השם, גם מזגן יש לנו עכשיו. נו. עכשיו אין לנו קורבנות, מה תעשה? אין מה לעשות. מה תביא? קורבן. למי תביא? לקדוש ברוך הוא. להיראה פניי רקם, לא יראו פניי רקם. מביאים קורבנות. כמובן עולת ראייה, עולת חגיגה. עולת ראייה זה עולה שאדם בא לראות פני השם, מביא עולה, מביא קורבן. אין בית המקדש, אין כלום. המצווה נשארה שעולים לרגל, זה הכל. יש לנו, כמו שאומרים, זכר למצווה הזו, עולים לכותל המערבי. נהגו ישראל קדושים להיות ערים בליל חג השבועות ולומדים תיקון חג השבועות. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שחסידים הראשונים היו נוהגים לקרוא בליל חג השבועות מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, מכתובים בתורה שבעל פה, תורה שבעל פה בסתרי תורה, וככה נתפס סדר קריאי מועד, שהוא על פי דעת הרב הארי עליו השלום, כמו שידוע ומפורסם, שקוראים את כל התורה כולה, שפסוקים ראשונים, שפסוקים אחרונים, מכל פרשה. מודה זוכים כאילו לקרוא כל התורה כולה. אחרי זה הנביאים, אחרי זה הכתובים, אחרי זה קוראים את הרגע המצוות, ספר המצוות, סדר תרג מצוות, לאידרה. אם לא כולם יודעים לקרוא את הזוהר, את האידרה, אפשר לחלק את זה, לשמיע אחרי זה דברי תורה וכו'. אבל המנהג עצמו אין לבטל אותו. יש לנו להמשיך את המנהג הזה, לא כמו שיוצאים אצל האשכנזים, זה לומד גמרא, זה לומד משנה, זה לומד יקוץ יוסף, כל אחד לומד מה שהוא רוצה. לא. ליל חג השבועות, התיקון הוא התיקון שכתוב סדר קריאי מועד. זה התיקון האמיתי. אפילו הגאון מווילנה נהג לקרוא סדר הזה, סדר קריאי מועד. אשכנזים האחרים לא עושים על פי הקבלה הכל, אז עושים, לומדים מה שהם רוצים. אנחנו הספרדים, מנהג אצלנו פשוט, מדורי דורות, ככה נהגו כל הרבנים, כל הדורות כולם, קוראים סדר תיקון קריאי מועד, קוראים את זה בחבורה, כל אחד קורא קטע, כל אחד קורא משהו, בזה גם כן לא נרדמים. שכל אחד קורא לבד, אנחנו גם כן נרדם. שקוראים ביחד בצוותא, זה משהו אחר. אמרתי, בסוף, יישאר זמן, אז הרב, האיש החשוב שבחבורה, יגיד קצת דברי תורה, יגיד קצת דברי מוסר, אגדה, כדי שימשוך את הציבור, זה דבר בעיתו מה טוב. כמה פרטים השייכים לתיקון חג השבועות, הלכה למעשה. דבר ראשון, יש בני אדם שנוהגים לאכול ולשתות במשך התיקון, כדי לא להתעייף. ובדי יש להם מה שיסמוכו, כי מן הדין כל שאדם לא ישן אחר חצות, יכול לאכול. רק מי שישן אחר חצות וקם, לא יכול לאכול. וכל יום ויום. על פי הזוהר הקדוש, אדם שישן אחר חצות. וכמה אחר חצות, הוא רוצה לאכול משהו, אסור לו. לשתות יכול, לאכול לו. אבל אם לא ישן, נמצא ברציפות מלפני החצות עיר, רשאי לאכול. בכל מקום, אמרתי כמה פעמים אני חוזר על זה גם השנה, רצוי שאדם לא יאכל בתיקון חג השבועות, רק ישתה אם ירצה יאכל לשתות, לפני שתיקון חג השבועות גם עולה כמו תיקון קראת. כי הרב הרי אומר שאדם שישב עוסק בתורה לילה שלמה, מועיל לו לתיקון קראת. אם חש שלום נכשל באיזה עוון שיש בו קראת, זה יכול להועיל בתור תיקון לקראת, לאיסור הזה. והרב חידה כותב בספר ציפורן שמיר, שבתיקון קראת יזהרו שלא יאכלו כל הלילה. לכן הנכון מי שיכול להחמיר בזה, שלא יאכל בליל חג השבועות משך התיקון כולו. מי שרוצה לאכול, יכול לאכול. עכשיו, מי שרוצה לאכול או לשתות, כמו שאמרתי עכשיו, האוכל נמצא על השולחן, או המשקה נמצא על השולחן, ומשך הלילה הוא אוכל כמה פעמים, לא צריך לברך כל פעם. אלא מברך פעם ראשונה, ובזה פותר את כל הסוג של השתייה או האכילה, עד ברכה האחרונה שמברך בסוף. אין צורך לברך כל פעם שמביאים מחדש, או כל פעם שהוא אוכל פרי חדש, או שותה משקה, מפני שהוא דעתו מראש, ישתות עוד פעם ועוד פעם. רק אחד שנמלח, דעתו הייתה יותר לא ישתה, הוא לא יוכל, ואחרי זה חוזר בו, זה כן צריך לברך פעם נוספת. אבל האדם שלא נמלח, הוא לא ברך ברכה האחרונה, אז הוא מברך פעם ראשונה, הפחת הלילה, פעם האחרונה בסוף הלילה. גם אם אדם יוצא לשירותים וחוזר, אם השירותים נמצאים בתוך חצר בית הכנסת, ממש בתוך בית כנסת, אין איזה בעיה, כי מן הסתם אדם יודע שמשך ילד לילה כזה ארוך, אז הוא יצטרך לצאת ולהיכנס. זה לא דבר שהוא, כמו שאומרים, דבר שנמלח. הרי זה דומה לחג הסוכות שכתבו הפוסקים, שמיוצא אדם מביתו מסוכה לביתו להביא אוכל, לא נקרא כאילו שינוי מקום. למה אתם סוגרים את המעברה? תדליק את המעברה גם כן. מפריע למה? מזגן, מה אכפת לך? מזגן זה בכל שיש יוצא מצא מנו אוויר. בסדר, את כל המצוות. אז כמו שאמרנו עכשיו, כמו שאמרתי עכשיו, מברך פעם ראשונה בתחילת הלילה, וברכה האחרונה בסוף הלילה, אם אכל שיעור. לא מברך כל פעם ופעם, אפילו יוצא לשירותים וחוזר, אם השירותים נמצאים בתוך חצר בית הכנסת, או בתוך הכנסת עצמה כל שכן, לא יוצא לרשת הרבים, הוא לא הולך לביתו וחוזר, לא הולך לרשת הרבים למקום אחר, אלא נמצא עדיין באותה רשות, כיוון שמן הסתם דעתו לכך, כמו שאמרתי, אדם יושב כל הלילה, ודאי יודע שצריך לשירותים משך אותו לילה כמה שעות, זה שעות ארוכות, אז לכן כל שדעתו לכך, משעה שמברך, אז הוא חוזר חזרה וממשיך, כל זה נמצא אדם שעבר מחדר לחדר באותו בית, באותו רשות. עכשיו, יש שאלה שהקשו את האחרונים, הרב משנה ברורה מאיר בה, אומר, כשמברך פעם ראשונה, ברכה האחרונה בסוף, אז ברכה ראשונה מברך פעם אחרונה, זה מובן, כמעט שכל שלא יצליח דעתו מהאכילה או השתייה, הברכה נמשכת. אבל ברכה האחרונה, לכאורה, שעה שהוא שתה, נגיד בשעה 10, שתה כוס מיץ, שתה רביעית, שתה מים, אחרי זה הוא מברך בבוקר, בעמוד השחר, 4:30, ברכה האחרונה, אחרי הכוס האחרון, אז כבר התעכל לכוס הראשון. וידוע, למדנו את זה בדיני ברכת המזון, אדם שאכל ושבע, אבל עבר שיעור עיכול, שכבר הוא מרגיש עוד פעם, שהוא עוד פעם רוצה לאכול, עוד פעם צמא, אז כבר לא יכול להגיד, לא מועילה ברכה אהונה על מה שאכל, כבר התעכל האוכל. אז הרב משנה ברורה בביאור הלכה מעיר, שצריך עיון על המנהג שנוהגים, המנהג הזה שאדם שותה או אוכל בתחילת הלילה, ובסוף, ברכה האחרונה מברך בסוף הלילה, וזה איך זה מועיל לו על מה שאחר, בהתחלה, וכבר האוכל הזה כבר, או המשקה הזה כבר התעכל, והמשקה זה יותר מצוי, ועבר שיעור של עיכול, כמה זה עיכול של המשקה? חצי שעה, שעה, זה כבר הולך, יוצא כבר החוצה, מתנדף, כן, איפה ברכה האחרונה על מה ששתה? זו הערת הרב משנה ברורה. אז אני התירצתי את זה כבר, יש את הקושיה בפסח, בפסח, חזל תקנו לנו 4 כוסות, כוס ראשון, שני, שלישי ורביעי. וביניהם קוראים את ההגדה. אחרי כוס ראשון, שזה כוס של קידוש, מתחילים את ההגדה. קדש, אורחת, יחד, אחר כך, מגיד, מתחילים להגיד את ההגדה. אומרים גאל ישראל, הולכים כוס שני. אחרי זה עושים הפסקה של הסעודה. אחרי זה כוס שלישי, על ברכת המזון, כוס רביעי, שוב פעם על ההלל של אחר כך. מי פותר ברכה האחרונה את היין של כוס שני, כוס ראשון, אז נגיד נפטר בסעודה. אבל גם כן, אם זה איש מרחק מהקידוש לסעודה, שיעור עיכול, אז מי פותר אותו? איך הוא נפטר? כבר התעכל היין הזה. שותים כוס ראשון, אחרי שעתיים עושים סעודה. עד ברכת המזון, שנגיד ברכת המזון שזה יפתור את הכוס הראשון, ועבר זמן. כוס שני, מי פותר אותו? הכוס הרביעי בסוף, שאומרים בסוף, אני אגיד בבת רגל. והרי עד שיהיה כוס רביעי, כבר הוא כבר עבר שעור עיכול. אז היין הזה כבר התעכל ויצא. היה רשן משנה ברורה, שצריך גם כן בדל פסח. וזה כולנו עושים ככה. ככה החיים תקנו לנו לעשות. אז למה באמת, למה שמה זה בסדר? אז יש בספר גינת ורדים, ועמד בזה, ותראה ככה. פעם זוכרים, זה פעם אנחנו למדנו, אתם זוכרים, פעם למדנו, שמתי אנחנו עושים חישוב אם יתעכל האוכל או לא יתעכל האוכל. אם אדם יסיח דעתו מהאכילה. למשל, אדם אכל לחם. וגמר לאכול, שכח ולא ברך. אכל תפוח, אכל פרי, שתה מים. וגמר לשתות, והסיח דעתו מהאכילה ושתייה, ונזכר אחרי כמה זמן, שלום הברכה האחרונה. אז אמרנו, שאם עדיין לא יתעכל האוכל, תוך 72 דקות אם זה אוכל, אם זה משקיע אפילו פחות מזה, אז הוא יכול עוד לברך. ואם יתעכל, כבר לא יכול לברך. אבל אדם שעדיין לא הסיח דעתו מהאכילה, למשל, סעודה גדולה, בתחילת הסעודה אוכלים לחם ותבשילים, אחר כך ממשיכים פרפראות, פירות, פיצוחים, מביאים, נגיד סעודה גדולה אפילו, יותר מן השבת, שההמשך הוא כמה שעות. סעודה של חתן, שבת חתן, סעודה גדולה של, כן? אז למשל, אם מעריכים בפרפראות האלו, הוא אכל קצת. אדם לא אכל שיעור של סבא, שיכול להגיד שיעור של עד שלא סבע. אכל מעט, שיעור 72 דקות. ועבר כבר 72 דקות, משעה שגמר לאכול את הלחם. אז כותב הרב מגן אברהם, אף על פי כן, אומר ברכת המזון. אין בזה שום בעיה. למה? כי כל שלא יסיע דעתו מאכילה, הוא ממשיך לאכול, אז יש לזה שם של המשך. הפירות שהוא אוכל אחר כך, הם המשך של אכילה של הלחם. הלחם, האכילה שלו, אחרי שהוא מבריך בסופקת המזון, גם פותר גם את הפירות, זה למעשה נחשב כאילו עדיין האוכל לא יתעכל. כי האוכל הזה, ההמשך שלו זה הפירות. תך כתב, אז הוא הדין, כותב הרב גינת ורדים, מקבל אל פסח. אף על פי, שאנחנו עושים הפסקה, בין הכוס הראשון, לבין בקת המזון, בערך שעתיים. מה עושים בינתיים? קוראים את ההגדה, אומרים חידושים, פירושים, קוראים את ההגדה בינתיים. אומר, ההגדה לא נחשבת הפסק. למה? כי חז"ל תקנו לקרוא את הכוסות, ביניהם לקרוא את ההגדה. אם אחד שתה ארבע כוסות בלי הגדה באמצע, הוא לא יצא ידי חובה. שטען בזה אחר זה, בבת אחת, לא יצא ידי חובה. הוא חייב לשאול את זה לפי הסדר שחיים תקנו. כוס ראשון קידוש, כוס שני גאל ישראל, כוס שלישי קטע מזון, כוס רביעי הלל. אז כיוון שמה שהוא עושה, אז החיים תקנו את זה, שככה זה הסדר של הלל פסח. נמצא שהקריאת ההגדה לא נחשבת עסח הדעת מהשתייה של היין. עכשיו כאילו הוא ממשיך הלאה בשתייה, באכילה. למה? כי ההגדה שהוא קורא זה לא נקרא כמו אחד הלך עשה איזה מלאכה באמצע. לא כמו אחד הלך לעסקיו, אך שכח לבר בך אהרונה. אז כיוון שהסעודה נמשכת, אז אפילו שעבר, התעכל האוכל, זה לא משנה. מסתכלים על האוכל האחרון שישתה. כל סעודה אחת. כך כתב גינת ורדים. אותו דבר, יש ליישב את המנהג גם לגבי חג השבועות. הרי, אמנם זה לא כמו ליל פסח שהחיים תקנו לשתות, אף אחד לא תקן לך שתייה, לא תקן לך, תקנו לימוד. אבל למה אדם שותה? כי הוא לא יכול ללמוד בלי לשתות. זה מקשה עליו את הלימוד, הוא מתאמנם, הגרון של היבש. אז כיוון שכך, השתייה נחשבת, השתייה והלימוד הם חלק אחד, זה לא נחשב הלימוד, עשה חדת, בין השתייה, הזו לשתייה הבאה. כיוון שהשתייה הוא צורך הלימוד עצמו גופה. ומתי זה נקרא עסח הדעת? אדם שגמר לשתות, גמר לאכול, עוסק בעניינים אחרים שלא קשורים לאכילה ושתייה, שלא במחמתם. ואז נזכר, זו מה בכך האחרונה. אז אנחנו אומרים, חשבים זמן, עבר הזמן של העיכול, לא הזמן של העיכול. אבל כיוון שבני ובני הוא עוסק בלימוד תורה, ולימוד תורה הזה הוא גורם לו לשתות, להיות צמאון וכיוצא בזה, אין פה עסח הדעת מהשתייה, ולכן הברכה על הכוס האחרון מועילה גם על הכוס הראשון, אפילו שהתעכל כבר. רק אדם שנמלח, הוא יודע, הוא לא רוצה יותר לשתות או משהו כזה, ואחר כך כן רוצה, חוזר ומברך. אבל מי שדעתו לשתות עוד ועוד, נברך פעם אחת, שחת הלילה, ברכה ראשונה, וברכה האחרונה בסוף הלילה. אלא אם כן, הסיע דעתו, הלך למשל לבית שלו וחזר, עבר דרך רשות הרבים, שעד אין לו ברירה, אפילו דעתו מראש זה לא משנה, אם זה מבית לבית, אדם יצא מדרך רשות הרבים, הוא חוזר חזרה ומברך. אבל אם זה באותו בית, או בחצפת הכנסת, יצא לשירותים משהו כזה, כיוון שידוע הדבר שיוצאים ואנחנו נכנסים, הוא לא נקרא עסח הדעת, לכן נברך פעם ראשונה בלבד, עד הלילה, פעם אחרונה, בסוף הלילה ברכה האחרונה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איך? נגבי השתייה והאכילה? לא נקרא יש לך דעת. השולחן? לא נקרא יש לך דעת. החצר? כן, זה כמו, כל זה אותה רשות, אז זה נחשב כאילו מבית לבית. כמו אדם יצא מהגג למרפסת, לא יודע. כל זה אותה רשות אחת, זה לא שחרר למישהו אחר, אותה רשות, אז זה נחשב כמו חדר לחדר, שאם דעתו מראש הייתה לצאת ולהיכנס, אז זה יכול לחזור לשלוט בלי ברכה. לא, זה לא אני אמרת. אם זה אותה רשות, לא אכפת לנו גג, לא גג. כל זה, אותו דבר. כן, כמו כאן, שירותים, בית הכנסת. זה בחצר של בית הכנסת. אדם יוצא וחוזר, אם דעתו הייתה מראש, זה בסדר. זה כמו מבית לחדר לחדר באותו בית. אבל אדם יצא מעבר לכביש, כחזר, אפילו דעתו לא מועיל. או יצא לכאן ודעתו לא הייתה, גם כן לא מועיל. אחרי הקידוש? אחרי קידוש ים לאכול. אחרי קטע מזון, אחרי האוכל. כמה שיאריך בזמן, לא יכול. הוא עושה את הכל. כן. לא צריך. בדיוק. למה? כי כל שלא היה היסח הדעת מהאכילה, אתה ממשיך לעסוק באכילה, שגם כשאומרים דברי תורה זה צורך האכילה, דברי תורה לשולחן, זה לא נקרא היסח הדעת. זה מה שאני אמרתי עכשיו, שגם דברי תורה שלומדים בשבועות, גם זה לא נקרא היסח הדעת מהשתייה והאכילה, כי השתייה היא צורך הדימות, זה לא דבר מתנתק מזה. לכן גם פה אפשר לומר, לכן הנהגו העולם לברך כוס ראשון וכוס אחרון. משעה שאדם קובע מתחיל ללמוד, זה נקרא זמן של אכילה, זמן של תיקון כרית. כיוון שזה אדם נקרא אורח, זה כמו אורח, מברך פעם אחת אותו מין וזהו. עץ פעם אחת, אדמה פעם אחת וזהו. אלא אם כן הוא נמלח, אמר אני יותר לא אוכל, ואימא. אבל אדם שיושב והוא בגדר אורח, מה שמביאים לו הוא אוכל, מה שמביאים לו הוא שותה, כל פעם משתייה אחרת, כל פעם אכילה אחרת, זה של ראובן, של שמעון, פעם אחת ברכה עד לכולם. הוא מתכוון שיוכלו. אז מה? אבל בשעה שהוא כלב, הוא כיוון שיוכלו, זה בסדר. אם יוכלו באמת בסוף. אדם לא סבדה, זה לאלתר, מיד שהוא גמר לקלב, הוא שם על השולחן שיוכלו. טוב, נמשיך. צריך להיזהר בליל חג השבועות, כשמגיע עמוד השחר, כבר אסור כבר לשתות אפילו, סליחה, אסור לאכול, אפילו מי שנוהג לאכול, אסור כבר לאכול, כי זה הגיע זמן תפילת שחרית נקר הדין, כמו כל יום רגיל, שאפילו מי שלא ישן, אסור לו לאכול משמגיע עמוד השחר. נשתות עוד אפשר, מים או מיץ או תה, אפשר עוד לשתות, עד אם אדם מרגיש שצריך, אם אדם לא מרגיש שלא צריך, גם כן אסור. עכשיו, צריך לשים לב, כשמגיע הזמן עמוד השחר, שכבר אסור ללמוד תורה בלי לברר בקד התורה. כי בקד התורה היא מושכת עד זמן עמוד השחר. כשמגיע עמוד השחר, צריכים לעשות דפיקה בשולחן, מפרסם, להודיע לכולם, שיציק ללמידו, ויקראו, איך הוא יעשו, זה הטוב ביותר, האמת היא ככה, יותר טוב לומר, לפצל את זה לשתיים, לומר בחצות הלילה, כשעושים את הקריאת שמה, לומר, קריאת שמה, אחרי זה לומר, בקות השחר, חצי הלילה, קצת לפני חצי הלילה, להתחיל עם קריאת שמה, קצת לפני חצות, קריאת שמה, אחרי זה ממש בחצות, נקודת חצות, לומר, ברכות השחר, מתחיל מאלוקי נשמה, עד הסוף, בלי ברכות התורה. ברכות התורה זה לא ברכות השחר. אחר כך, בבוקר, כשמגיע עמוד השחר, לומר, ברכות התורה, לפני שאי אפשר ללמוד, להמשיך ללמוד ולקרוא, כי כבר הגיע יום חדש, בלי לברך בכל התורה. אבל העולם נוהגים שעושים את הכל ביחד. שמברכים גם בקודש השחר, גם בקודש התורה בעמוד השחר. כשמגיע עמוד השחר, אז מודיעים לכולם שעכשיו עמוד השחר, אז כאלה עושים צרכים, או אשר יצא, כדי לסמוך, אשר יצא, לא קיים נשמה, זה טוב. אומרים בקודש השחר, עם בקודש התורה ביחד. אבל, יש להם, כמובן זה בסדר, יותר טוב לפצל, לקרוא בקודש השחר בחצות, בקודש התורה בעמוד השחר. וכל אחד יעשה כמנהגו. העיקר הוא, שבעמוד השחר לא ילמד תורה בלי בכל התורה. כי בשעה שהגיע עמוד השחר, זה יום חדש. יום חדש, יש ברכה חדשה. הברכה של אתמול לא מועילה יותר. היא נפסקה, היא יכולה להועיל עד היום הבא, ולא יותר מזה. לכן עשו עמוד אפילו עוד אחת. לא תהילים ולא כלום, כשמגיע עמוד השחר. אז זה צריך לשים לב בדבר. מה זה בכל התורה? שתי ברכות. שקשבת עצמנו על דברי תורה, והערב נע, ובכת אשר בחר, שכתוב בסדורים. קוד השחר זה עד הרבה חסים נתנו לעמו ישראל אם היה רצון משומד ברית שומד ברית זהו זה נקרא כן מודה אני לא אין מה להגיד מודה אני זה בבוקר לא בלילה לא בחצות לא אם רצון זה שייך לקוד השחר עכשיו נגיד כמה הלכות הקשורים לתפילת שחרית של יום חג השבועות. תספור, תכף. צריך לשים לב בדבר, שלא יתפללו תפילת שחרית לפני הזמן. דהיינו, שלא יאמרו תפילת 18 שחרית קודם הנצח חמה. שיש כאלה כתלימות גורמים אותו מוקדם יותר, ואז שר להם קצת זמן, אז מתפללים לתפילת שחרית, ואז מתפללים שחרית לפני הנצח חמה. ויצא כל הרווח שלהם בלימוד בהפסדם. כשמפלים אחרי תפילת שחרית בדיעבד, לפני הזמן. אז מה הועילו בתקנתם? עשו מצווה, למדו בלילה, ואחר כך נהרו תפילת שחרית לפני הזמן. נתחיל להקפיד בזה, שהחזן יכוון, כמה שיש זמן, יתחיל תפילה לאט לאט, באופן שיעמדו גאל ישראל בזמן הנצח חמה. לא לפניכם. מי שרואה שהמניין שלו מתחיל לפניכם, לא יתפלל איתם. ילך מניין אחר. חפש מניין אחר. אם אין מניין אחר, כולם מתפללים ככה, אין לו ברירה. מוטב תפילה בציבור, מאשר תפילה ביחיד. אבל, מסתמה יש מניינים טובים שמתפללים בנצח חמה, חפש לו מניין אחר. לא יתפלל עם ציבור שמתפללים לפני הנצח חמה. כמו שמעתי יום שישי, שאני יש כאלה צריכים בחלון מקומות, מתפללים מוקדם, לפני הנצח חמה, וזה לא בסדר. לא אילו, עדיף שאחד כזה קשה לו, ילך ישן קצת, ויבוא לפעיל אפילו בשעה שבע. לא יתפלל בעניין שזה לא מעניין פועלים, אני חושב זה חג, יום טוב. לכן צריך להקפיד, תפילת שחרית, גאל ישראל, בנצח חמה. עכשיו עוד דבר צריך לשים לב, שלא נמנם. האדם יעייב כל הלילה, כל הלילה יער, שינה זה דבר קשה מאוד. אדם יכול להתגבר על תענית, אבל שינה זה קשה מאוד. אז לכן יעמוד, העמידה, אדם גורם, אדם שלא ישן. יעמוד, יתנוע, יעשה פעות חיצוניות, ככה כדי שלא יוכל לישון. כדי שיוכל לפרט תפילת קראת שמע דאורייתא, שחרית, שישים לב לדבר. שלא יהיה שכרו בהפסדו. שלא יצא שכרו בהפסדו. שלא יהיה אדם יעשה מצווה, אז זה בא לידי עבירה חס ושלום. גם קריאת ספר תורה, שלנו עשרת דיברות, קריאה מיוחדת, קריאה של חג השבועות, שלא ישימו לב לא להתנמנם, לא לישון, שיקראו אותה כמו שצריך. וכמו שאמרתי, שאם אחד קשה לו מאוד, אז יעשה אחד מהשתיים. או שהתיקון יגמור אותו קצת לפני הזמן, וילך ינוח, ואז הוא יכול להתפלל טוב, וזה עדיף מאשר שלא ירוויח את התפילה בכלל, או שהוא יתפלל מאוחר יותר, יתפלל מחפש מניין שמתפשלו שמתבנים בשעה שבע, וילך ישן אחרי עמוד השחר. אבל לא יעשה דבר כזה, שהוא יתפלל תפילת שחרית בשינה, לא יתפלל נים ולנים, תיר ולתיר. מה זה שווה? לא שווה שום דבר. ביום חג השבועות יש מנהג שמובא בהרמה שנהגו לאכול מאכלי חלב. מנהג מקורו אצל אשכנזים, וגם אצל הספרדים, מנהג הזה התפשט, שאוכלים מאכלי חלב בחג השבועות. זכר הדבר שתורה נמשלה לחלב, שנאמר, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לחלב. גם יש אומרים, כתוב במדרש, שבאותה שעה שתורה קיבלו אותה, לא יכולים לאכול בכל הכלים שלהם, כל ה... אוכל הבשרי, למה הכלים כולם של טרף, לא היו שוחטים לפניכם כולם, אז היה להם רק לא מאכלי חלב. זכר לזה, גם כי אנחנו אוכלים מאכלי חלב ביום חג השבועות. צריכים לשים לב, יש נוהגים שאוכלים מאכלי חלב וגם מאכלי בשר. כלומר, מתחילים את הסעודה במאכל חלבי ומסיימים אותה במאכל בשרי. סעודה אחת עושים. אלה שעושים ככה, שבאותה סעודה רוצים לאכול גם מאכלי חלב, גם מאכלי בשר, צריכים לשים לב למה שאני אומר עכשיו. דבר ראשון, שמיד אחרי שגמרו את הסעודה החלבית, את הזה, צריכים להחליף את המפה, את הכלים בוודאי, וכל אחד יש מערכת כלים נפרדת, אבל גם את המפה, ואת כל הלחם שנמצא על השולחן, שאכלו בו, שהשתמשו בו, בשעה שיש שם חלב, הכל לשים אותו בנפרד, בשקית ניילון, זה שייך לחלבי. כי אדם לא ימלט, אדם שאוכל דבר חלבי, גבינות וכך, יכול לגוע, יכול ליפול. לכן כתוב בשולחן ערוך, שיסלק את כל הלחם וכל הזה, וכל המפה. ישים מפה חדשה, כמובן כלים חדשים. עכשיו, כל אחד זה אחד מהאוכלים של החלב, שרוצים עכשיו לאכול בשר, צריכים לשטוף את הפה. לשטוף את הפה, ולאכול חתיכת לחם. או לשתות כוס מים, לשתות כוס מיץ, גם כמו שטיפת פה, ולאכול חתיכת לחם, משהו, לפני שתחילו לאכול מאכל בשרי. גם את הידיים, לקנח אותם, להסתכל. אם אדם לא אכל, לא נגע בכלל בידיים, אחר במזלג או משהו כזה, להסתכל. אף אחד במלטה הטוב ביותר, לשטוף את הידיים, לעשות רחיצה נוספת, ובזה הוא, כמו שאומרים, נקי, יכול לאכול בשר. אבל רוב העולם נוהגים שלא אוכלים באותה סעודה בשר וחלב, מטעם הזה בדיוק, שלא לערבב, אלא אוכלים בבוקר באכלים קלים חלביים, אחר כך עושים סעודה מרכזית במשך היום, סעודה בשרית, ואז אין שום בעיה של ערבוב של מאכלי חלב עם בשר. אבל מי שרוצה לנהוג, כמו שאמרתי קודם, יזהר בתנאים שהזכרתי, וזה הכל. יש מחמירים שאחרי חלב לא אוכלים מיד בשר. כתוב בזוהר הקדוש שמי שאוכל בשעה אחת בשר וחלב, משמע בין חלב קודם ובשר קודם, זה לא משנה, יש עליו איזה דין וכתרוג וחי גוונה. ולכן יש מחמירים לחכות לפחות חצי שעה בין מאכלי חלב למאכלי בשר. לכן היותר טוב לחוש לדעה הזו באמת, שלא יעשו בסעודה אחת. אבל מי שרוצה לנהוג, מן הדין מותר לו. מן הדין מותר לו. זה ככה גם כלל, למשך ימות השנה וכלל, סתם ככה. טוב להחמיר, שלא לאכול מיד אחרי כוס חלב, או אחרי אכילת גבינה, או משהו חלבי, אשל, משהו כזה, שלא לאכול מיד, אפילו אחרי שטיפת הפה וכינוח וכל והכל, מאכלי בשר. אלא יחכה לפחות חצי שעה, אם אפשר. מי שיכול להחמיר בזה, לחוש דעת הזוהר, תבוא על הברכה. יש מחמירים אפילו שעה. אבל אפילו חצי שעה מספיק. ומן הדין הגמור, כמו שפוסק בשולחן ערוך, אם קינח את הפה במים ובפת, וכמו שאמרתי, רחץ את הידיים, יכול לאכול מן הדין אפילו בשר בהמה. אבל להפך, מי שאכל בשר קודם, ורוצה לאכול אחרי זה מאכלי חלב, חייב להמתין 6 שעות מסיום אכילת הבשר, בין בשר בהמה, בין בשר עוף, זה לא משנה, חייב להמתין 6 שעות גמורות, ממש. לכן אף אחד לא עושה את זה הפוך, אלא עושים את זה לפני כן, קודם כל חלב, אחרי זה בשר. היום אפשר לבדוק את זה, כי היום לא עושים את זה חודש ולא חודש. היום עושים את זה עם כל מיני אמצעים מלאכותיים. אז זה מנהג בעלמה, אז אם אחד לא יכול לבדוק, הוא מרגע להחמיר את המנהג הזה, יחמיר תמיד 6 שעות. כאילו זה כבר עבר תקופה של הגבינה הכי הכי קשה. אבל מן הדין, זה מנהג של חומרה בעלמה. מן הדין, גם גבינה צהובה, גם גבינה קשה, אפשר אחר כך אחרי שטיפת הפה ואכילת לחם וחיצת הידיים, אפשר לאכול אחרי זה מאכלי חלב. מי שנוהג בשר, מי שנוהג להחמיר, יחמיר. אמרתי, רצוי להחמיר לפחות חצי שעה, וזה אפילו בחלב ממש. כמה הלכות שקשורות, אני לא שומע. לא משנה. לא משנה. כל היום קשה לסעודה. כתחילה, סעודת יום טוב צריך לאכול פת. ככה דעת מרן, מושבת, לחם משנה והכל. סעודה אחת. סעודה אחר כך, יכול לאכול בלי לחם. דרך כלל עושים הפוך האנשים. בבוקר, באים את הכנסת, אוכלים בורקס, אוכלים דברים כאלה שהם קלים, עם חלבים, אחר כך סעודה ושריר עיקרי. וכל אחד יעשה כמו שהוא רוצה. קידוש ודאי, קידוש מקום סעודה זה מספיק מזלות. מספיק מזלות. מספיק מזלות. בשביל קידוש מקום סעודה, מספיק מזלות. מספיק עוגה, עוגה. אגב, עוגת גבינה, מי שנוהג לאכול עוגת גבינה, אז כבר דיברנו בזה, אם אתם זוכרים, יש שתי סוגים של עוגות גבינה, לגבי הברכה שלהם. יש עוגת גבינה, שעיקרה זה חתיכת בצק למטה, וגוש של גבינה עבה, ואחר כך למעלה, סוכר או משהו כזה. זה בקטו שהכל נהיה בדברו. לרוב בני אדם שאוכלים את זה בעיקר בשביל הגבינה, ומה שלמטה רק בשביל לתפוס, כמו הקרמבו שאמרנו. אז זה בקטו שהכל נהיה בדברו. יש עוגות גבינה, דרך עושים אותם בבית, וגם כן יש בקונדיטוריות, ששם מערבים קמח עם הגבינה, הכל בוחשים ביחד. בבלילה של העוגה, שמים שמנת מתוקה וגבינה כחושה וכל מיני עניינים, וגם קמח בבלילה עצמה. אז זה, כיוון שיש בו מין דגן, שם הסיבה שרים את הקמח בשביל טעם, שייתן טעם, זה טעם אחר. אז נרחים עליו בורא מיני מזונות, אפילו אם יש מעט מאוד קמח. לגבי ברכה האחרונה, אז זה אמרנו, אתם זוכרים שלמדנו, שצריך לשים לב, אם יש שישית, וצריך לשאול כל אחד בבית, בדרך כלל אין שישית. גם גבינה, על הרוב אין. אבל אם יש שישית מכל המרכיבים, קמח, אפילו אכל כזית שלמה, 30 גרם, מהתערובת, ברכה האחרונה על המחיה. זה צריך לברר כל אחד בשעה שעושה. לגבי הברכה האחרונה. אבל ברכה ראשונה, אפילו כלשהו, מעט דגן, כבר שזה נעשה לא לדבק, נעשה בשביל טעם, וחבורי מיני מזונות. בעובד גבינה, כמו שאמרתי, על הסוג הראשון, שזה גוש של גבינה שמסיים אותו על חתיכת בצק, בקטו שהכל נהיה מדבר. זה סתם בני אדם. אם אחד יתחשק לו ואומר, אני אוכל בשביל הבצק, זה משהו אחר. הוא יברך בעבורי מיני מזונות. זה כל אחד לפי מה שהוא חושב, באמת ודעתו, מה תפל ומה יקר לו. אבל סתם בני אדם זה ככה. סתם בני אדם, עוגת גבינה כזו, מרחים עליה שהכל נהיה מדברו, כי המטרה שלהם זה הגבינה. הביסקוויט? לפני כן? לפני שהוא אוכל את הגבינה? חייב לברך. מי פתר אותו? ודאי. כל תפל ועיקר, כל תפל ועיקר נפטר רק אחרי שאתה מברך. אם אתה רוצה לאכול לפני כן, חייב לברך. לא, הוא מוציא. הוא מוציא ומברך. אם הוא רוצה, אם הוא אוהב את זה, מה לעשות? הוא רוצה לאכול את זה לבד. לא, 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 אל תגיד מה שהוא רוצה. אני אמרתי אם הוא אוהב את זה, אז מה אתה אומר רוצה בשביל הברכה? אני אמרתי אם הוא אוהב את זה. שאחד רוצה לטעום את זה לבד. שאחד רוצה לאכול קרמבו, מוציא קודם את הביסקוויט, אוכל אותו, הוא אוהב לאכול ביסקוויט. ואיך זה בורא מיני מזונות, בוודאי. אחרי זה רוצה לאכול קרם, יאכל קרם, ואיך עליו שהכל. סתם אנשים שאוכלים את הכל, שמים את הכל, תופסים ביחד, שלא ידבק להם, ואחים שהכל פותחים גם את הביסקוויט. אבל אם אחד ירצה סתם אחרת, יעשה אחרת. אין די חובת שתי, זה לא חייב, זה הדין, מה זה זה? אסור, אסור, זה ברכה שאינה צריכה. מה זה פסק זמן? שהכל. כל הוואפלים האלה שיש בהם שוקולד זה הכל שהכל. וואפלים זה לא כמו עוגה, זה לא כמו ביסקוויט, אין לו טעם בכלל. זה וואפלה? שהכל. אם זה היה שם ביסקוויט, משהו אחר, שהכל. אמרתי היום. לא אמרתי מהחצה. חצה לימוד. כל הזמן, עד הבוקר אפשר. כל המשקר. מה, תשתה גם קוניאק? אתה תוכל ללמוד. הערבה. מי שרוצה לאכול את הבצק גם כן, ביחד, יש לו עניין לאכול את הבצק, מזונות. מזונות. אני הדגשתי לסתם בני אדם, אני שם לב, אתה שואל אותי. אמרתי בפירוש מה שאלת אותי. לסתם בני אדם שהם רוצים לאכול את הגבינה. אם יהיה אדם יאוהב לאכול את הבצק גם כן, הוא אוכל את זה ביחד, זה טוב לו, טעים לו ביחד, לא בשביל לתפוס, בשביל הטעם של הבצק, אם הגבינה ערב עליו, יברך על זה מורה מיני מזונות בלבד. כי מין דגן תמיד עיקר. אבל סתם בני אדם שעושים כזה עוגת גבינה או קרם שנית או דבר כזה, שזה עיקרו קרם, זה כמו קרמבו. החלק התחתון יתפוס, שלא יתחלך הידיים. יכול לך גוש של גבינה ביד, זה הכל. אבל מי שחושב אחרת לעצמו, והוא נהנה לאכול שתיהם ביחד בכזאת צורה, מברך על זה בורא מיני מזונות. יש גלידה קסטה, קסטה. יש, זה לא ופלים, ממש בסקוויט, ובאמצע עושים זה. יש כאלה עושים עוגה, שמים כמו רולדה, שמים בפנים גלידה. כל מיני, חכה, חכה. אז מי שיוכל את זה למחשבה שלו בשביל הקרם, הגלידה שבפנים, וזה מטרה שלו העיקרית, ולא אכפת לו מהביסקוויט הזה, בתור שתפוס שלא יתלכלך, ברך שהכל. אבל מי שאומר, אני נהנה מטעם של שניהם ביחד, אני רוצה, אני אוכל את זה בשביל הטעם התערובת טעים עליי, איך זה בורא מיני מזונות. כי מין דגן תמיד עיקר, כאשר הביסקוויט בא לתת טעם, אתה מבין? בא לתת טעם, תמיד יבקרו עליו בורא מיני מזונות. בניגוד לבפלה יש, אין לו טעם. הבפלה עצמו חסר טעם. אפשר להגיד שבא לתת טעם. אבל ביסקוויט יש בו טעם. כסתה יש בו ביסקוויט שלה, יש בו סוכר, יש בו טעם טוב. אז מי שאומר, אני אוכל, או עוגה, עושה עוגה, עולה, דסה בפנים, במקום לשים קרם, שם גלידה, ומעגל את זה. יש ככה עושים, שמים בפריזר. אז אם הוא אוכל את זה בשביל פתור עוגה, זה בורא מיני מזונות. אומנם יש בזה גם קרם, אז מה יש? הוא אוכל את זה פתור תערובת. אבל אם אדם אוכל רק בשביל להתקרר, הוא פשוט פתור גלידה הוא אוכל את זה. זה מה שיש לו, כסתה או משהו כזה, ושהכל נהיה בדברו. תלוי הדבר באדם עצמו. מה נקרא אצלו תפל? מה נקרא אצלו עיקר? זה נתפל ועיקר כל אחד לפי משהו. אלא יש דברים שככה רוב בן אדם, זה ידוע, מה, מה, מה האמת. הלכות הקשורות ליום טוב, אה? אחר האחרונה, אם יש שיעור כזית, מסתם מה יש, 30 גרם בגבינה, בורא נפשות. לא חשוב, כמו שבחר ראשונה פותרת, גם אחר האחרונה פותרת. התפל נפטר, בין אם בחר ראשונה, בין בחר האחרונה. אתה רוצה דוגמה לכך? באוכל, שאתה אומר, המוציא לחם מן הארץ. אתה לא ברח איזה על שום דבר. הכל נפטר בהמוציא. למרות שהעוף אין בכתו המוציא, כתו שהכל. בחר האחרונה שלו, מורה נפשות. לא ברחתי, לא שהכל ולא נפשות. מה ברחתי? המוציא בכתו המזון פתרתי את זה. כי הוא תפל לסעודה. הוא הדין במקרה שלך, שזה משהו פרטי עכשיו. במקרה שדם אוכל דבר בתור תפל, אז התפל נפטר בבחר ראשונה או באחרונה. יש רק שאלה, כשאין שיעור כזית מהעיקר, ויש כזית מהתפל. שם צריך לבחר אחרונה על התפל. כשאדם אחר חתיכת דק קטנה, מראש שזה חריף לו, אכל עם זה שתי מציאות, שיש בהם שיעור של 30 גרם. המציאה במקרה של זה, היא בתור, לא רוצה לסבוע, הוא רוצה להעביר את החריפות. היא בגדר תפל, הוא לא יברך עליה בורא מיני מזונות. השעקול, הדק פתר אותה. אבל אם הוא לא אכל שיעור דק כזית, ואכל כן שיעור מזונות כזית, בחר האחרונה תהיה על המחיה. אבל אם אכל שיעור מהדק כזית, בחר האחרונה תהיה בנפשות, ויפתור אותה על המחיה נפשות, כי זה יתפל לדג. כאן על זה הדרך בכל מקום, כזה ראה וקדש. קצת דינים השייכים ליום טוב של חג השבועות. יום טוב, אסור בעשיית מלאכה, ממש כמו בשבת. חוץ ממלאכת אוכל נפש שהתורה התירה אותה, והלכה למעשה זה לא מותר אלא מדברים השייכים באפייה מלישה ואילך ובבישול. למשל, מבעיקר הדין היה מותר לקחת תפוח מהעץ ולאכול, לקצור, ללקוט אותו מהעץ, לתלוש, כי זה נקרא אוכל נפש. מבעיקר הדין היה מותר לטחון במטחנה של יד. מבעיקר הדין היה מותר לדוש, לשחות יין. בעיקר הדין היה מותר, כי זה אוכל נפש. חכמים לא רצו להציר את כל המלאכות האלו שדרך כלל סתם זמן מרובה, חששו שבני אדם ישאירו את המלאכה הזו ליום טוב. אדם יש לו שדה, יגיד לי שלמה לי יום חול לבזבז זמן על הקצירה, אני מחר שחג השבועות, קציר חיטים, אני אביא פועלים, יקצרו כל השדה כולה, ונמצא בטל משמחת יום טוב. או יעשה יין, או יעשה דישה, כל אחד. לכן אותם מלאכות, שדרך לעשותם בכמות גדולה לזמן מרובה, אסרו אותם חכמים. מה יתירו? מה ישאירו ביתרו? ללוש והלך. כי אדם לא לש, אלא דבר יום ביומו. אדם לא לש לחם להרבה זמן. אדם לא מבשל כמות להרבה זמן. אין דרך. לכן, אז לא גחשו חכמים שמי אדם יתעשה כל היום בבישול, או כל היום באפייה. כמה יבשל? סעודה, גם בישל כבר. אבל לא אסרו אותו, מה שהתורה התירה, ישאירו ביתרו. לכן מותר ביום טוב לבשל כל תבשיל שהוא, גם תפשיל שהוא לא מפיק טעמו, אם היה עושה אותו מאתמול, כי זה אוכל נפש. אבל צריך לשים לב, כשמבשלים, היום הכלי הבישול זה קיריים, קיריים של גז. קיריים של גז צריכים להדליק אותם. צריכים להקפיד שלא להדליק אלא מאש מצויה. שכל אחד יהיה לו נר נשמה דלוק מבעוד יום, מי שרוצה להשתמש להדליק ביום טוב, וידליק מזה גפור או נר, ומזה ידליק את הגז, ומזה יוכל לאחד לבשל. אסור להציט גפורים או מצית, אסור להוליד אש ביום טוב. אסור להוליד אש ביום טוב. רק מאש שהיא מצויה מותר להעביר. מי שרוצה להדליק נרות ביום טוב, אם הנר הזה יש לו צורך להאיר, אז מותר. גם כן זה אוכל, כמו אוכל נפש. צורך האדם, צורך יום טוב, מתוך שהותר ההבערה לצורך, הותר גם לצורך יום טוב. אבל נר של בטלה, אדם מדליק נר בלי שום צורך, אסור. לא יתירו אלא דבר שהוא צורך, לפחות צורך היום. אדם ירצה לבשל לא בשביל לאכול היום, בשביל מחר, או סתם לבשל, אסור. אפשר לבשל לצורך מחר, אם הוא מוסיף על הגדרה שמבשל בה לצורך יום טוב, לפני שהוא מניח אותה על האש. בתנאי שיעשה את זה קודם הסעודה, זה אפשר. אבל גדרה בעצמה בשביל מחר, זה אסור. כי התורה אמרה לצורך יום טוב, לא צורך מחר, לקחת. אם זה אחרי הכל לצורך יום טוב, שמחה, כן. בטלה הכוונה היא בלי שום צורך, סתם. אדם רוצה להדליק נר. סור. לא מוסיף לו כלום. ביום, בשם, מה אתה מוסיף נר? אבל אל תאמר, כיוון שזה כמו יום חול, יעשה מה שהוא רוצה. זה יום, לגבי ההדלקה, זה מותר? לא. גם שהתורה התירה אוכל נפש, גם שהתורה התירה צורך היום צריך שיהיה. כן, כן. נר נשמה רצוי שלא להדליק. נר נשמת צדיקים רצוי שלא להדליק ביום טוב, מפני שזה לא בדיוק צורך מדיוט, צורך גבוה. האלה הנשמות שנפטרו, הם לא נמצאים איתנו. התורה התירה לבני אדם, צורך בני אדם. אבל השנשים מקפידים לא משתמשים בזה, להשתמש שום דבר בנר נשמה, שמים אותו בצד. אז לא כדאי להדליק. מי שנוהג יום מוחים בידו, למה? כתב סופר כותב בתשובה פשעת חק, כמה שזה צורך מצווה, עושה צורך כבוד אביו, אז מי שעושה לא מוחים בידו, אבל לכתחילה לא כדאי. תנאי החג בסדר. לא רואים שאנשים נוהגים בליל חג השבועות, בתיקון עצמו באים, מדליקים, הרבה אנשים. אדם לעצמו יברח מזה, לא יעשה. כל אחד לעצמו יתרחק מזה המנהג. לא, לא כדאי. תראה, אדם שישמע לך, תגיד לא כדאי. תגיד לו אסור, תגיד לו לא כדאי. תגיד לו אסור, יתווכח איתך, תגיד לו לא כדאי, אין לו מה להגיד. אמרת לו לא כדאי, לא אמרת לו יותר מזה. זה צריך גם כן דיפלומטיה, צריך איזה חוכמה בדבר. כשכבר התרגלו, אז לא יעזור שום דבר. לא, אם זה צורך, זה בסדר. כן, זה מה שזה, אין הבדל, לא נשמע. תעזוב, לא, אותו דבר. התכוונתי הדלקה לצורך נשמה. מה זה חשוב אם זה סוג של נר, אם זה שמן או פתילה או... נר נשמה, אתה קורא נר נשמה, זה נר גדול. אני נר נשמה, הכוונה היא כל שמדליקים לא נשמה, אני קורא נר נשמה. אני מדליק בכלל נר נשמה בשמן זית, בכלל לא בנר נשמה שאתה מדליק. נר נשמה זה נר שנה, עשה לכבוד נשמת מישהו, זה הכל. זה נקרא נר נשמה. כמו שאמרתי, לא כדאי, כי זה אם זה צורך היום, שעת חק, מי שנוהג להקד, לא מוחים בידו. טוב. הוצאה ביום טוב מותרת. אף שבשבת עשו תלתן מרשות לרשות, אפילו כששערו בהכנסות, לא סומכים לכתחילה. אבל ביום טוב, אף אחד לא מחמיר. למה? זה תוך אוכל נפש. זה עיקר ההוצאה, אדם מוציא אוכל מבית לבית, אז אחרי שהותר ההוצאה, הותר גם שלא לצורך אוכל נפש. גם צורך סתם, כך שיהיה צורך היום. בלי צורך היום, צורך מחר עשו, אבל צורך היום מותר. אדם לוקח מטפחת בכיס, לא צריך אוכל נפש, אבל הוא צריך את זה. מי שצריך בדרך, צריך איפה שהוא הולך, מותר. אדם לוקח איתו סידור, להתפלל בבית הכנסת, מותר. אפילו זה לא אוכל נפש, אבל זה צורך היום. גם מפתחות שאדם לוקח, זה עניין של הפסד רק, שלא יגנבו את הבית, תוריד את הבית, לקח את המפתח איתו, אף שיש עוסרים, כל מקום יש מתירים, וכיוון שפה יש עירוב בלב אחי, אז פה כמו ספק ספקה, לכן אפשר להקל בשופי. שבת אסור לטלטל מפתחות וכן יוצא בזה, מטפחת, שום דבר. שבת לא מטלטלים. יום טוב, מותר. לא, בכל מקום. אם ההדלקה היא לעילוי נשמת מישהו, ואתה מדליק מאש ביום טוב, זה לא הבהרה לצורך. מה זה? זה מה שאני אמרתי, אם מדליקים את זה בשביל להעיר, טוב, היום כבר יש מנורות חשמל. בדרך כלל זה לא עושים בשביל להעיר. שים את זה בצד באיזה מקום, אף אחד לא משתמש באור הזה בכלל. אם שמים את זה בשולחן, ואנשים קוראים לאור הנרות הללו, זה בסדר. בסדר גמור. כנראה זה היה מנהג קדום, היו קוראים לאור הנרות הללו, כנראה לא היה להם חשמל. והיום יש בחשמל, אנשים ממשיכים להדליק נרות. לא כדאי. ביום טוב לא כדאי. יעשה את זה ערב יום טוב. לפני החג ידליק, יעשה מה שרוצה. יום טוב לא כדאי. מי שעושה, עושה. יש לו ממש לסמוך. כי אז הוא עושה את זה בשביל צורך כבוד אביהם, אז בשבילו זה כאילו צורך. הרי. מצווה לקרוא, יש לו להדליק הנרות ערב יום טוב, להדליק בלילה. מצווה לקרוא ביום חג השבועות מגילת רות, אשכנזים קוראים את זה בבית הכנסת עם ברכה, בתוך קריאה, בתוך מגילה עם קלף, כמו מגילת אסתר. אנחנו לא קוראים את זה במגילת קלף, אבל מצווה שכל אחד יקרא מגילת רות, חוץ מה שקוראים בתיקון בלילה, גם למחרת ביום. למה? המעשה של רות המואביה היה בזמן קציר חיטים, שזה חג השבועות. גם כן, יש לנו קבלה של דוד המלך, הוא נולד בחג השבועות, כן יש לנו, כמו שאומרים, דבר בעיתו מטוב, זה זמן של רות המואביה שהיא הסבתא של דוד המלך, היא חזרה, התגיירה ביום חג השבועות, ביום, בתקופה הזו, לכן נוהגים לקרוא מגילת רות. וגם כן עוד טעם שלישי, שם מובא העניין של אדם, אישה, שבאה לחסות תחת כנפי השכינה. וזה למעשה כל עם ישראל, בחג השבועות, קיבלו עליהם עוד תורה ומצוות פעם ראשונה, מתן תורה, כמו המעשה של רות המואביה למעשה. וגם קוראים את זה, זה דבר בעיתו, מסמן עניין של קבל עוד מלכות שמיים. גם כן נוהגים לקרוא בספר תהילים, ספר משלי, תהילים כדוד המלך חיבר אותו, אמרנו יום פטירת יום שנולד בו דוד המלך, חג השבועות, משלי, כי יש בו הרבה דברים בחיזוק התורה, יש בו הרבה עצות, מוסר השכל, איך אדם יוכל להתחזק בלימוד תורה, שמשלי שלמה בן דוד, אז גם כן נוהגים לקרוא במשלי, גם כן נוהגים לקרוא אזהרות, שמובא בסידורים, אזהרות זה מובא על פי סדר, תרי"ג מצוות של הלכות גדולות אמנם, הוא מונה גם מצוות דרבנן, אבל כבר נהגו, זה דבר שהוא כבר מדורי דורות. וכמובן, מצווה ללמוד תורה, מצווה כמה שאפשר, יום חג השבועות, מצווה לחדש חידוש תורה בחג השבועות, ומי שזוכה לחדש חידוש תורה, כתוב בזוהר הקדוש, אותו חידוש הקדוש ברוך הוא לוקח אותו אליו, והוא מעטר אותו ב-70 עיטרים, וזה יום חג, חג השבועות, זה כמו שאומרים, זה דבר שהוא פתח טוב, סימן טוב לכל השנה כולה, מי שזוכה לחדש חידוש זה סימן שימשיך לחדש, לכן אדם לא יאבד היום הקדוש הזה בשהה פהה, כמה שאפשר, אפילו מי שלא יחדש בעצמו, כתבו הפוסקים, יקרא דבר חדש, יקרא איזה רעיון חדש, אף פעם לא קרא אותו עדיין, יפתח מדרש, יפתח איזה ספר, ילמד הלכה חדשה, ילמד אגדה חדשה, ילמד איזה פירוש חדש, גמרא חדשה, גם זה נקרא חידוש, כי בשבילו זה דבר חדש, יתרו לחדש ביום הזה עצמו. נגיד לנו עכשיו קצת דברי מוסר וחיזוק לקראת מתן תורה. תספורת, אמרתי שבוע שעבר. הנוהגים על דעת, למה הנוהגים על פי דעת הרב הארי, שלא מסתפרים, מסתפרים אחרי עמוד השער, אחרי נצח המם, יום שלישי, חג השבועות. כבר נספרנו ספירת העומר בלילה, גם היום כבר חיל משהו מהיום, קצת היום ככולו. יום שלישי, אחרי נצח המם, אפשר להסתפר, גם על פי דעת הרב הארי. כמו להבדיל דין אבילות, חסם ככולו, אחרי שמתחיל חלק מהיום, אז גם פה בספרים מספרת העומר, אנחנו נספור מחר 49 ימים, ולמחורת התחיל הנצח, התחיל משהו מהיום, אפשר כבר להסתפר גם לפי דעת הרב הארי. כן. שמה? שמה? ימי הגבלה לא. זה דין של מטווה, פרישות, זה חסידות, זה בצד הדין לא. בחד? איזה חד? לא, מחר בלילה לא, רק יום שלישי בבוקר. מי שנוהג כמו דעת הרב הערים, יום שלישי בבוקר. אחרי הנצח המה, אחרי שחרית, נו, אחרי התפילה. אני אומר אחרי הנץ, כי זה הזמן האמיתי. כלומר, אפילו בלי תפילת שחרית, אבל האמת היא, מי יעשה לי בנצח המה, אז תספור, איפה ימצא לו ספר בנצח המה? כמו שמוצא תפילה בנצח המה. אבל הכוונה היא, בדין זה בנצח המה מותר. נגיד צד דברי תורה וחיזוק, לקראת חג מתן תורה, דברי תורה צריכים חיזוק. בכלל השיעור הזה צריך חיזוק, הולך ומתמעט, הולך ומתמעט, הולך ומתמעט. אז מה עושים בשעה מאוחרת? אז מה קרה? אדם צריך לדעת שהתורה לא תלויה בשום תנאי. אדם שבא גם בחורף הגשום ביותר, כשיש קור עצום, וגם באמת החום הקשים ביותר, זה הזכות הכי גדולה שיש. זה הכוח של התורה שלנו. לא חוכמה לבוא בשעה שאדם זה גביר טוב, ואדם נוח. זה נכון שזה גם כן חוכמה, אבל זה כבר אדם קל לו. חוכמה לבוא ביום קשה, ביום עשרה, ביום של קשם, ביום שכולם לא באים, עדה תבוא. נגיד את דברי חיזוק לקראת חג מתן תורה. הגאון רבינו יוסף חיים עליו השלום פתח את ספרו רב פעלים בברכת התורה. אמר אני מצא חן בעיניי מה שראיתי ספר הלכות גדולות שפתח את הספר שלו במצוות ברכת התורה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה וערבנה השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו ואת עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו נדעי שמך ולא בתורה מצוות עשה של ולמתם אותם את ביניכם אחריכם והגית בו יומם ולילה מצוות לימוד תורה זה השם קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. על ידי המצוות הללו אנחנו נעשים יותר קדושים, יותר מזוכחים. מה היה חסר לעולם? לא היה חסר כלום חוץ מתורה. העולם נברא מארבע יסודות. דומם, בעולם יש נבראו ארבע יסודות, סליחה. דומם, צומע, חי, מדבר. דומם, זה האבנים והאדמה, הדברים שהם דוממים, אין להם חיות, נשארים לעולם, לא בלים, לא כלום. צומע, זה הדברים שצומחים, חיים, גדלים מן האדמה, יונקים מן האדמה. נתק אותם במקום גדולם, ימותו, יבלו. חי, כל הבעלי חיים, שיש בהם רוח חיים, מהלכים ממקום למקום. יכולים לקפץ וללכת, לנוע, אלה שעושים תנועות. הצומע לא עושה שום תנועה, לא עושה. הרוח מעיפה את מזיזה את העץ, אבל הוא עצמו לא יכול לזוז. יש בו חיות שמתבטאת בזה, שאתה מנתק אותו מן האדמה, אתה רואה שהוא משתנה. אבל זה לא חיות של חי, רוח חיים, זה מין גדר של צומע. חי, בעלי חיים יש להם דרגה יותר גבוהה, שיש בהם חיות, יש בהם כוח של תנועה. מדבר, זה המעלה הרביעית. המעלה הרביעית זה מדבר, זה בני האדם. שיש להם מוח, יש להם מחשבה, מוח, שנותן פקודות, ויכולים גם לדבר, ולחשוב, ולעשות, וכו'. היה חסר לעולם מעלה חמישית, שזה הישראלי, שזה בן ישראל, המדבר הישראל, שהוא קשור לבורא עולם. כי המדבר רגיל, אומרים, יש לו מוח, יש לו שכל, ויש לו הכל, אבל אין לו קשר עם בורא עולם. היה חסר לעולם התורה, ותחילה עליו מחשבה שתורה תינתן לאלף דור, שראה שאין העולם מתקיים, מסר אותה לסוף 26 דורות. אחרי 26 דורות נמסרה התורה לבני בנם של אברהם עליו השלום. 10 דורות מאדם ועד נוח. 10 דורות מנוח ועד אברהם, כי אברהם הוא הדור ה-20. אחרי יש לנו את יצחק, הדור ה-21, יעקב, הדור ה-22, וארבע דורות עד יציאת מצרים. השבטים, לוי, לוי בנו של יעקב, זה 23, אחר כך הבן של לוי, שזה בן של לוי גרשון, קהת ומררי, כן? קהת בנו של לוי, דור של ה-24, עמרם, הדור ה-25, ומשה רבנו עליו השלום, דור ה-26, שהתורה, הם קיבלו אותה, הדור ה-26, את התורה קיבלו אותה. השם צמצם, במקום אלף דור, 26 דורות. כי רע, העולם לא יכול להתקיים. מה היה למתן תורה? עם ישראל יוצא ממצרים, אחרי כזה קושי, קושי של שעבוד, מופיע הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו, תורה, אני עומד למסור לכם תורה. מה זה תורה? מצוות, חוקים, משפטים, דברים שאסורים לעשות, דברים שצריכים לעשות, גזרות. לכאורה, השכל הפשוט, היינו כבר נמצאים בגזרות, בעניינים, לא, לא רוצים. לפי השכל הפשוט, עם ישראל הראשון היו צריכים להגיד לא. כי כבר עברו עליהם כל כך הרבה גזרות, כל כך הרבה עניינים. כל אומות העולם פעם לא היו נמצאים תחת איזה קשיים, גזרות. וכולם מצאו איזה דופי, כל אחד מצא חש שלום דופי בתורה, שלא מתאים לו. עם ישראל לא רק שלא חיפשו להתחמק, אלא בשמחה היו מחכים כמונים מטמונים, כמונים מרגליות, יום יום ספרו את העומר וחיכו לרגע הזה שמשה רבנו יציע להם את התורה, וכשבא משה אמר להם, אתם יודעים, אתם זכיתם, אתם שארתם מכולם, כולם אמרו לו, אמרו מיד נעשה ונשמע. ויחן שם ישראל כנגד ההר, היו כולם בלב אחד, בשמחה, באהבה, לקבל את התורה. אמר השם יתברך, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי הארץ. אתם תהיו סגולה, אתם תזכו להיות המעלה החמישית, המעלה החמישית המדבר הישראל, שאתם יכולים להתקשר אליי על ידי לימוד תורה. תורה בגויים אל תאמין. כמו שהם יגידו לך, אתה יודע איזה סוס מדבר באיזה מקום, אתה לא תצחק. סוס מדבר, אין דבר כזה. יגידו לך, אדומה, שמעתי אותו בפירוש, אין דבר כזה. סוס לא יכול לדבר. יגידו לך, אתה יודע, ראינו עץ הולך. עץ לא יכול ללכת. כי צומח הוא לא חי, והחי לא מדבר. אז גם המדבר הרגיל הוא לא המדבר הישראלי שקיבל את הקוד המסוים במתן תורה, כמו שאמרתי שבוע שעבר, שבשעה השם דיבר יצאו כל הנצוצות בפיו והתברך וכו'. אם כן, עם ישראל הוא דרגה חמישית, דרגה גבוהה, המיעוט מכל האומות, המעט מכל העמים, הסולת המובחרת, הצעור, וזה צריך להיות, כמו שאומרים, המעלה הנוספת, בשביל להתקשר, לקיים את העולם מתוך התקשרות עם הקדוש ברוך הוא. זה עם ישראל, זה הזכות של עם ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מי שחושב לדקה אחת ששיעור תורה, לימוד תורה, קיום מצוות, זה איזה עול, תראה, הוא מוכרח, הוא מה יעשה, הוא דתי, אני יודע מה אבא שלו יגיד, מה סבא שלו יגיד, הוא עושה מהירב, מפחד, מסיבות אחרות. טיפש, טיפש, זה זכות. כמו שלא מצאנו אף פעם איזה אדם שיגיד, אני רוצה להיות סוס, והצטער שהוא בן אדם, לא? כל אחד שמח, אף אחד יוצא להיות סוס, אם שלום אחד נעשה צמח, או נעשה שלום לא יכול, בוכים עליו. תראה איזה בלבי הכרה, זה לא יכול להזיז את הרגליים שלו, אז מה, יש כמה עץ לא יכול להזיז את הרגליים שלו. אדם לא רוצה להיות עץ חס ושלום. אז למה אדם רוצה להיות כמו אומות העולם, כמו סתם, בלי תורה, בלי כלום? זה מבקשים כל בוקר בברכות. והערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו. שיהיו דברי תורה ערבים בפינו. כשאדם פותח ספר, לא הולך. לא מרגיש מתיקות בתורה, זה לא זה. מתייעס, סוגר, הולך. התורה היא מתוקה, מדבש, נופת צופים, אבל צריך שיהיה חך, טעם, לטעום. אם אדם אין לו חוש הטעם בחך, הוא לא יטעם. אם אחד אין לו טעם, מצונן, הוא יגיד, אני אוכל לא טעם. סימן שהאוכל לא טעים? לא, האוכל טעים, אני לא טועם. גם התורה היא טעימה, אבל צריך גם כן לטעום אותה. לכן מבקשים מהשם, והערב נא השם אלוקנו, את דברי תורתך בפינו. אבל יוכל לומר אדם, אם כבר אני זוכה שהתורה היא מתוקה, אז זה כבר לא תורה לשמה. אני לומד תורה למה? כי אני אוהב את זה. כמו אדם אוכל סוכריה, זה דבר מתוק, זה טעים. אז הוא לא אוכל את זה בשביל שאני יודע מה, לגמור אותה, כדי שירגיש את הטעם. אז לכאורה אדם יכול להגיע לכזה מצב שהתורה תהיה ערבה בפיו, אז יאבד את הלשמה. לכן מבקשים מיד, ונהיה אנחנו וצטען צטענו, כולנו נדעי תורתך ולומדי תורתך לשמה. אתם יודעים מה המעלה של לימוד תורה לשמה, ומה זה תורה לשמה? תורה לשמה זה מילה מאוד קלה להגיד את זה. כל אחד יכול להגיד שהוא לומד תורה לשמה. אני לא יודע אם יש אחד בכלל בדור שלומד תורה לשמה. חז"ל מספרים לנו דברים מזעזעים. הגמרא מספרת במסכת כתובות שהיו רבי עמי ורבי יוסף ורבה היו מזהירים את התלמידים שלהם שלא יתקרבו לאלה שיש להם את החולי הזה שנקרא רעתן. זה היה מין חיידק כזה שהוא מדבק, זה פיקוח נפש היה, אז לכן לא היה זה תרופה לזה. היו מזהירים, יזהרו בבעלי רעתן. תשמעו, מקום מסוים שם יש חולה כזה, אל תלכו שם, ונשמרתם מאוד לנפשותכם. המראה מספרת שרבי יהושע בן לוי, זכר צדיק לברכה, היה נדבק בבעלי רעתן ועוסק איתם בתורה. אוסף אותם כולם, כל האלה שהיו נגועים במחלה הזו, ועוסק איתם בחברותה ולימוד תורה. אמרו לו רבי יהושע בן לוי, אתה לא פוחד? אמר להם, תורה מגנה ומצלה, התורה מגינה ומצילה. הילד אהבים ויעלת חן. אם חן מעלה על לומדיה, אז מי שכבר יש לו חן, אז מה, יתזיק לו? לא ייתכן. טוב. שהגיע הזמנו של רבי יהושע בן לוי להיפטר מן העולם. אמר השם יתברך למלאך המוות, תראה, זה צדיק גדול, אי אפשר לתת משפטו ככה מהר, צריכים להודיע לו מראש, ולשאול אותו מה הוא מבקש בקשה לפני שיפטר מן העולם. לך תעשה רצונו. הלך מלאך המוות, אמר לו רבי יהושע בן לוי, תראה, הגיע זמנך להיפטר מן העולם, אבל השם ביקש ממני שאני אודיע לך את זה, וגם כן אשאל אותך מה אתה מבקש, בקשה, מה רצונך? אמר לו רבי יהושע בן לוי, מה אומרים עליי בשמיים, איפה מקומי? אמר לו, אתה בגן עדן. אמר לו, בגן עדן, הראני מקומי בגן עדן, תראה לי איפה, אני רוצה לראות בחיים שלי איפה הוא יהיה אחר המיטה. אמר לו מלאך המוות, כמו שהשם ציווה אותי לקיים רצונך, אני מוכרח. זה רצונך, בבקשה. אני אראה לך מקומך בגן עדן. אמר לו רבי יהושע בן לוי, ואולי אתה תרמה אותי, שכח נשמתי בדרך, לפני שאני אראה מקום בגן עדן, תן לי את הכלים שלך שאתה נותן בהם את הנשמה. בבקשה. הזכיד המלאך המוות את הכלים שלו, שהוא נותן את הנשמה בהם, בידיו של רבי שואה בן לוי, והטיס אותו עד גן עדן העליון. הגיעו לכזה מקום, אומר, אתה רואה, פה מקומך, בשורה הזאת. המראה מספרת, קפץ רבי יהושע בן לוי, נכנס שם. ברח לו למלאך המוות. נכנס לגן עדן, עם הגוף שלו. מלאך המוות, ונשבע שלא יצא. אמר, שבועה בשם השם שלא יצא. מלאך המוות הזה, סדרו אותו. הלך לבדין של מעלה. אמר, תראה מה עשה רבי יהושע בן לוי. תעשו לו עטרה. אמרו, נראה אם הוא עשה פעם עטרה על איזה אחת מהשבועות שהוא נשבע, נעשה לו עטרה. בדקו ומצאו שכל שבועה שהוא נשבע הפעם לא חזר בה, הפעם לא עשה עטרה לשום נדר שנדר. נדר קיים, נשבע קיים. אמרו לו חכם, אי אפשר להתיר לו שום נדר, אדם הזה יש לו חסידות כזו ששום נדר בחיים שלו לא יתיר. מה שאדם חומרות שאדם נהג בחיים שלו, ככה מתנהגים בו אחר 120 גם, אין מה לעשות. אמר להם, טוב, שיחזור לי את הכלים שלי. אמרו לו, זה כן. אז יצא כרוז שרבי יהושע בן לוי צריך להחזיר את הכלים למלאך המוות. יחזיר לו אותם, אבל הוא נשאר בגן עדן. עד היום הוא מגוף שלו בגן עדן. פלא פלאים. רבי יהושע בן לוי. ספר את הגמרא, כשנכנס לגן עדן, יצא כרוז. פנו מקום לבר לוואה, לבר לוי. בנו של לוי, בא. כרוז יוצא. כרוז יוצא, קבלו אותו. יצאו לקראתו רבי שמעון בר יוחאי, אמר, נראה מי החכם הזה. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון, אתה הוא בר לוואה? זה אתה שהכרוז דיבר עליך? אמר לו, כן. אמר, תגיד לי, הקשת נראתה בימיך? אמר רבי שמעון לוי, כן. אז אמר, זהו, שמעון אדם גדול הוא, איך נראתה הקשת בימיו? בזמן שרבי שמעון בר יוחאי, לא נראתה הקשת. אם היה אדם גדול, היה צריך להגן על הדור, אפילו אם הוא צדיק, מה עם הדור שלו? צריך גם כן להגן על הדור שלו. אם נראתה קשת, סימן שחשב הקדוש ברוך הוא כעס, רצה להביא מבול גם כן. אז אמרם, רשב"י אמר, זה לא אדם גדול. אמרם אומרת, ולהי, באמת לא נראתה הקשת. אבל רבי יהושע בן לוי, ברוב ענוותנותו, לא יכל להגיד לרשב"י נראתה, לא נראתה, שיקר, אמר כן נראתה. אבל האמת, שזכותו הגנה על הדור, ולא נראתה הקשת. כשהגיע הזמנו של רבי חנן בפפי להיפטר מן העולם, אמר השם מלאך המוות, לך עשה רצונו. הלך אליו רבי חנן בפפי, אתה עומד להיפטר מן העולם, מה אתה מבקש? אמר, תן לי 30 יום לחזור על כל מה שלמדתי, שכשאני אגיע אחרי 120 לקדוש ברוך הוא שאלו אותי, יבחנו אותי, שאני אוכל להגיד את הדברים כך כמו מבחן. 30 יום מספיק לו לחזור על כל מה שלמד משנה שמשנה שנולד, כנראה היה חוזר כל הזמן, אז היה כל היה זוכר. למד יום, עושה חזרה על הכל. בסוף 30, בא מלאך המוות, נו, עברו 30 יום. אמר לו, הרעני מקומי בגן עדן. אמר לו, חכם, זהו. פעם אחת עשיתי את זה, אני לא אחזור לטעות פעם שנייה. אמר לו, מה, וכי אני פחות מגיע לי מבר לוואי? אני כל התורה קיימתי אותה. תביאו ספר ונראה איזו מצווה לא קיימתי. אמר לו, מלאך המוות, נכון, הכל קיימת. אבל האם אתה נדבקת בבעלי רעתן? נדבקת, לימדת אותם תורה או פרחת מהם? אמר לו, זה אני ברחתי מהם, פחדתי שאני אדבק. אמר, אתה פחות מרבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי היה נדבק בהם. המפרשים שואלים, מה, אם אחד נזהר לנפשו, אז לכן מגיע לו עונש? התורה מצווה אותנו, ונשמרתם או נפשתכם. למה יקבל עונש? למה הוא פחות מרבי יהושע בן לוי? אלא מפרשים ככה, אין מחלוקת בין חכמי ישראל. כולם מסכימים שמי שלומד תורה לשמה, תורה שלו מגנה ומצלה. כולם מסכימים. כאשר רבי יהושע בן לוי היה יכול להעיד על עצמו, הרגיש בעצמו שהוא למד תורה לשמה. לכן לא פחד להתדבק בעלי רעתן. אילו שאר האמוראים והתנאים פחדו, אולי אין להם תורה לשמה. זה מה שאמרתי קודם, מי יודע מי היום לומד תורה לשמוע בכלל. אם בדורו של רבי יהושע בן לוי הוא היחיד שעמד, אבל לא פחד מבעלי רעתן, היחיד, זה דור של ענקים, דור של תנאים. אז מה נגיד בדורנו? מה פירוש תורה לשמוע? שלא יהיה שום נגיעה, גם אחד לא שלומד, בשביל לדעת זה נגיעה. אם הוא לומד גם בשביל הדעת, זה לא, זה בסדר. אבל רק בשביל הדעת, מתעלם שזה מצווה של השם יתברך, ידע. שאנשים היום לומדים, תראה, זה שיהיו להם מעניינים, יהיה להם ידיעה. כל דבר, ידעו מה מותר, מה אסור, מה הדין הזה, מה הדין הזה. אבל מתעלמים שזה תורת השם בכלל. והשם ציווה לדעת. אלא זה בתור ידיעה. שעם לומד, למה? כי יש לו מחד רשב בבית הכנסת. הוא צריך לדרוש. ולמה הוא צריך לדרוש? כי הוא רב בית כנסת, או כי אני יודע מה, זה הכל. ההמשך, הלשמה, נעצר באמצע. זה לא מגיע בסיכום לעשות מחת רוח ליוצרנו, זה כל הסיבה כולה. אדם שמקיים מצווה, מה זה לשם יעוד שורים לפניכם? זה לא סתם מילים בעלמה. אדם שמקיים מצווה בעולם הזה, צריך לדעת שהמצווה הכי גבוהה צריך להיות, אני עושה מצווה זו כדי לקיים מצוות הבורא יתברך, פשוטו כמשמעו. אילולא המצווה, לא הייתי עושה. מה שאני שמח בזה, כי אני אוהב את המצווה הזו, כי זה מקדם אותי, כי זה כך, תוריד את הכל הצידה. זה לא, אל תחשיב את זה בכלל. זה הבעיה של הנגיעות הפרטיות שיש לכל אחד ואחד. היה אומר, גדול שבישראל, חפץ חיים עליו השלום, פעם היה יושב ובוכה. אמרו לו, רבי, מה כבודו בוכה? אמר, אני לא יודע, אני לא יודע אם התורה שלי, תורה בכלל שוכל, כמה השכר שלה בכלל. כי אחרי הכל, אני מחפש ומוצא, הכל הכל לא נשמע. פה אולי למדתי בשביל זה, ואולי בשביל זה, ואולי בשביל זה, ואולי בשביל זה. תורה לשם שמיים, זה תורה שהיא מעולה, מעולה, מעולה. אם אחד חס ושלום, לומד תורה בשביל איזו מטרה מסוימת, אז זה אתה משתמש בדבר כזה קדוש, בשביל איזה הנעת סרק, בשביל איזה דבר כזה פשוט שגשמי של העולם הזה, תתבייש לך, אתה משתמש בכזה דבר כזה, דבר גדול כל כך, זה מה שאומר התנא, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, לא קרדום לחפור בהם, אם השלום אדם עושה דבר כזה, נוח לו, שלא, שנהפכת שיצור על פניו, לא היה נולד בכלל, עד כדי כך, הוא שנו בעיני הקדוש ברוך הוא, כי אתה לוקח את המכשיר הכי קדוש, הכי נעלה, אתה משתמש בו כמו איזה דבר של גשמי בעלמה, כמו קוסמיץ, כמו כל דבר אחר, גשמי אחר. זה הכוח של תורתנו הקדושה. זה מה שאנחנו מבקשים בבוקר, ונהיה אנחנו וצאצאינו, יודעי תורתך ולומדי תורתך לשמה. תמצא לפעמים אנשים עושים ויכוחים על שיעור תורה, על זה שורה לשמה. איזה תורה זאת? אם מתווכחים, יש שיעור או לא יש שיעור, ומי ילמד, אתם לא רוצים כנראה ללמוד. כי מי שרוצה ללמוד, לא עושה חשבונות כאלה. לומדים, תורה לומדים, בכל עד, בכל שעה, גם מה שאמרתי קודם, לא תלוי בזמן, לא תלוי בחום, בעייפות. אמנם אדם לומד פחות, אבל הוא צריך להתאמת כמה שיכול. כמה שיכול, כי הלימוד הוא לא לשם סיבה פרטית, אלא לעשות תחת רוח ליוצרנו. והקדוש ברוך הוא חי וקיים הנצח, גם בקיץ וגם בחורף, וגם בזמן שיש גשם, גם בזמן שיש חם. גם אז הוא צריך לנסות לו נחת רוח לקדוש ברוך הוא. נחת רוח, השם יתברך, אין לה הפסק. אין לה יום שכן ויום שלא. שאנחנו ישנים בלילה זה בעל כוחנו, אין לנו ברירה. גם אז עושים נחת רוח ליוצרנו. כי בעצם הדבר שאנחנו אדם ישן, זה מחר שיוכל לעסוק בתורה עוד פעם. זה מה שאנחנו אומרים כל התורה. והערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו, ואף על פי כן שזה יהיה לשם שמיים. למרות שזה יהיה מתוק. למרות שזה יהיה דבר שהוא אנחנו שמחים בו, אוהבים אותו, אבל פי כן תדאג לכך בנו של העולם שנזכה כמה ששאלורי את הנגיעות שלנו הפרטיות שאנו לא, הנגיעה שלי תעזוב אותה, אני לומד בשביל מה שהשם ציווה לעשות, זה הכל. השם ציווה ללמוד תורה, השם ציווה לקיים מצוות, אז אני לומד תורה, זה הכל. השם ציווה לקיים מצוות, שאני לא קשה למצוות אלמונית או פלונית, אני לומד כדי לדעת ההלכה, את ההלכה, את הדין, גם יש מצווה לימוד תורה בלי הלכה למעשה, סתם, עצם ההגיה בתורה, עצם עסק התורה. הגמרא אומרת במסכת שבת, כשעלה משה למרום, רצו מלאכי השרת לשורפו באבד שבפיהם, אמרו מה לילוד אישה בינינו, מה עושה כאן בן אדם? אמר להם השם יתברך לקבל את התורה הבאה. איך הם? וידעו את זה? מה, הם תמימים? העולם כולו רעש וידע, מתן תורה כבר היה. משה רבינו מתי עלה למרון? אחרי מתן תורה עלה למרון. מה הם רוצים? תמימים, מלאכים האלה תמימים? מתן תורה כבר היה, עשה ונשמע כבר היה, עשה דיברות כבר היה, אחרי זה עולה משה למרום, מה הוא עולה פה? מה הוא בא לעשות? מה זה מה הוא בא לעשות? אתם לא יודעים שלפני כמה זמן עם ישראל התורה קיבלו את הר סיני, לעיני כל העולם כולו, אתם המלאכים שכחתם את זה? שואלים אותו, אז השם משיב להם לקבל את התורה בה. לפירוש הוא המלאכים שאלו למה הוא בא בגוף, למה הוא בא בצורה של בן של אישה שמוכיח שהוא נולד מאימא, למה הוא לא בנשמה, הוא בא להתגרות בנו, הרי אנחנו נמצאים בשמיים, בשמיים אין גופות, שם רק נשמות, הרוחות מספרות, המלאכים זה רוחות, רוח, נשמה, לא גוף, אין שם גוף, לא דמות הגוף. פתאום מגיע משה רבנו בדמותו, בריץ כצלמו, כמו בן אדם, באותם בעיניים, באב, בצורה של בן אדם. אמרו לו, מה הוא בא כאן? מתגרות בנו? לגרום קנאה? הרי אם אדם בא משונה, מקום שכולם הולכים בצורה מסוימת, שכולם קמים עליו, מה זה? למה אתה משונה מכולם? אתה בא להתגרות בנו? לכן נפסקה ההלכה, לא יעמוד בין היושבים, לא יישב בין העומדים, אתה בא בכנסת אחת. כמה כולם עומדים בקטע מסוים, תעמוד? אין בזה לא איסור ולא כלום, תעמוד? כולם יושבים בקטע מסוים, אין בזה לא איסור ולא כלום, תשב, תחת דין. אתה יש חריג מכולם, אתה משונה מכולם, אתה בולט מכולם, ליוהרה. פתאום זה משונה מכולם. אז אמרו השלום, משה רבנו יוהרה, יהרן, יש לו גאווה. מה הוא בא לכאן? צריך לבוא כמו יהו הנביא, יפשוט את הגוף שלו פה, יבוא עם נשמה. פה זה עולם הנשמות. אמר להם השם יתברך, לקבל את התורה הבאה. ולקבל תורה אי אפשר בנשמה. כיוון שנפטר אדם מן העולם, נעשה חופשי מן המצוות, שנאמר במתים חופשי. יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. עכשיו זה הזמן שאדם יכול לצבור, שיכול לעסוק בתורה, לקיים כמה שיותר מצוות, בשעה שהוא חי עלי אדמות. בשעה שיפטר מן העולם, ורק יהיו נשמה בלבד, אמנם הנשמה נצחית, הוא ממשיכה לעסוק בתורה וכו', אבל במה היא תעסוק? במה שהוא למד פה. יותר לא יהיה לו. אין לו מאיפה יותר. נמצא זה הקרן, אדוני. אז לקבל את התורה, אי אפשר לבוא בנשמה. הוא חייב לבוא בגוף, אמר לו, אין מה לעשות. אליהו לא בא לקבל את התורה. אליהו בא כבר לגמור, גמר תחת את השירות שלו בעולם הזה, בא לעולם האמת. אבל זה בא לקבל את התורה, להתחיל ללמוד את התורה, הוא לא יכול לבוא בנשמה. עם נשמה, אין לו לקבל את התורה. המתים חופשי. מוכרח לבוא בגוף. וזה הרבה הרבה מוסר הסכם. שהרבה בני אדם, שהם חושבים שתורה ניתנה למלאכי השרת. אומרים זה לרבנים מיוחדים, לאנשים גבוהים. מה, אנחנו נעסוק בתורה? לא, התורה ניתנה לילוד אישה. התורה בדיוק הפוך מה שאדם חושב. התורה ניתנה לבן אדם, לנו, אבני האדם, אשרי אנוש, שחשוב זאת, בן אדם. אם אדם הוא לא בן אדם, הוא בנשמה, הוא אין לו מה לקבל את התורה. הוא יכול לעסוק מה שהוא למד עכשיו, להמשיך לעסוק, זה הכל. אבל ללמוד דבר אחר שהוא לא יוכל. עכשיו הזמן של לימוד תורה. לכן משה אין לו ברירה, אמר להם משה חוש ברוך הוא, לקבל את התורה בה, מה אתם רוצים? לקבל תורה אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר בצורה אחרת, צריך לבקר בגוף, מהסיבה פשוטה. כל התורה כולה המצוות שלה שייכים בגוף הגשמי של הבן אדם. יש לעשות קידוש בנשמה, נשמה בכלל אוכלת, יש אכילת מצה, יש ישיבה בסוכה, יש תקיעת שופר. המצוות כולם מעשיות, בין העשים בין הלבין, כולם מצוות מעשיות, שייכים לגוף. שייכים בכלל לנשמה בכלל. לפיכך, משה רבנו בא בגופו, ואם זה, כמו שאמרנו פעם, לחם לא אכל, ומים לא שתה, הגוף לא משנה. אם אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, מזדקך, אז לא משנה שיש לו גוף, אז מה יש אם יש לו גוף? יכול להגיע לדרגה יותר גבוה מאשר מלאך. יותר גבוה מאשר מלאך. וזה בזכות עסק התורה, בזכות לימוד תורה. המדרש אומר, יש מדרש אחר, שרצו לסורפו באבל שבפיהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של משה רבנו כמו אברהם אבינו עליו השלום. ואמר להם למלאכים, אתם מכירים אותו? הסתכלו עליו ואמרו כן. אתם הרי ירדתם אצלו ואכלתם אצלו. וישא הנה ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו ויער, ויער עוד צדיקתם את החול וישתחו ארצה ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חמניך, יוקחנה מעט מים, וחצו רגליכם, שהיו תחת העת, והכחפת לחם, והביא להם, ועומד עליהם תחת העת, ויוכלו. אמר להם, אתם מכירים אותו? אמרו, כן, כן. אמרו, זה אברהם, מה אתם רוצים? אתם לא מתביישים, אתם כפויי תורה? אתם ירדתם את סוף ואכלתם, אתם שואלים, מה לוד אישה בינינו? זה כתוב במדרש. השאלה נשאלת, מה זה הרמה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה את משה רבנו כמו אברהם? הרי הוא לא אברהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים? אתם הייתם אצלו, הם לא היו אצלו. זה משה וזה אברהם. מה, הרמה יש פה? מה התשובה הזאת? תצחק להסתר פנה וכו'. אתם מכירים אותו וכו'. אלא חז"ל אמרו, התשובה היא ככה. מה אתם מתנגדים? שהוא בא לכאן בלבוש של בשר ודם? כאילו אתם... יש לכם דרגה כל כך גבוהה, רוחות, נשמות, אינכם יכולים לשלט בכפיפה אחת עם בשר ודם? אז השם צרק להסתר פניו של משה כמו אדם, כמו אברהם אבינו, אומר להם, אתם זוכרים שאתם הייתם אצל אברהם? גם הוא בשר ודם. ולא רק שאתם הייתם אצלו, אלא אתם עצמכם באתם בדמות שלו. כמו שלושה אנשים, כמו שלושה ערביים נדמו לו. לא כמו מלאכים נדמו לו. ללוט נדמו כמלאכים. לאברהם נדמו כערביים. כל זה מתוך הניסיון. אולי לא הזמין אותם, יראה כמו ערבים. ולא, כתוב בישוב, ויבואו המלאכים סדומה בערב. לא תשב בשער סדום, הוא ראה מלאכים, בטח שהזמין אותם. אם לא היה רשע לו, גם כמובן מזמין אנשים. ראה שהם מלאכים, ואצל אברהם, נזמו לו כערביים. אמר, אתם לא מתביישים להגיד למשה רבנו, מה יהוד אישה בינינו? זה עניין של כפיות טובה. אתה פעם הרי השתמשת בתחפוש הזאת, בעצמך. אסור לך להגיד לעולם שזה לא טוב. אתה תחפושת פעם אחת יצילה אתכם, לא יצא אתכם ממוות, אבל בתור שלא יכירו אתכם. התחפשתם פעם לבני אדם, באתם לאברהם אבינו בתור של בני אדם, איך אתם מדברים על בני אדם ככה בלגלוג? זה עניין של כפיות טובה. זה מה שאמר להם השם יתברך, לקבל את התורה בה, רמז להם, כי קבלת תורה ומצוות תלויה וגם כי במידות טובות. כפיות טובה, אם אדם הוא כפוי טובה, זה דבר מאוד מאוד חמור. ראינו בשבוע פרקי אבות, אפילו אדם למד אות אחת מחברו, צריך לנהוג בו כבוד. צריך לנהוג בו כבוד. למה? שהרי הוא סוף סוף עזר לו משהו. אסור להיות כפוי טובה. מישהו פעם עזר לך, אז מגיע לו. אפילו דבר דומם ראינו במדרש. היאור, משה לא יכול להקותו. צריך שהארון יקה את היאור. למה? כי המאור הגן על משה שהיה בטבע. האדמה במכת קינים, משה לא יכול להקותה. אומר משה לאהרון, הח את עפר הארץ. למה? כי זה הגן על משה רבנו כשטמן את המצרי בחול. אפילו דבר דומם צריכים להתנהג בכבודו. קל וחומר, במקום של קל וחומר, דבר שהוא חי. אז כשאמרו המלאכים, מה לוד אישה בינינו? זלזלו בגדר שהוא לוד אישה, בן אדם. אמר להם, אתם הרי בצורה הזו ירדתם פעם לאברהם. כדי להמחיש להם את זה, צריך לסתף עליהם כשמשה כאברהם. הוא לא אמר להם שזה אברהם. אמר, אתם זוכרים את המעשה הזה רק? כשיזכרו. אתם זוכרים את המעשה הזה עם אברהם? אתם שם התחפשתם לבני אדם. אתם מגלגים על בני אדם. הרי פעם אחת השתמשתם בזה פעם אחת. בוש תמנו מים, אז זוכח הרב אבן. וזה כלל חשוב, שהתורה נקנית לא רק בעצם הלימוד, אדם יושב ויעסוק בתורה, צריך הרבה מידות טובות. צריך שיהיה לו דרך ארץ קדמה לתורה, כל שחוכמתו מרובה מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם אדם יש לו דרך ארץ, הוא לא כפוי טובה, נוהג כבוד לכל אחד, זה התורה, בו התורה תתנהג. אבל אם חס ושלום מזלזל בבני אדם, מזלזל וכו', אז פה בקשם גוער בו, אמר למה אתם מזלזלים משה רבנו? אז מה אם משהו בבן אדם? אתם לא השתמשתם פעם את ראש בני אדם. ודבר נוסף אמר להם, לקבל את התורה הבא, דעו לכם, שהתורה עכשיו רק בארץ, לא בשמיים היא, בארץ. ואחרי הכל, אחרי כל הוויכוחים והכל, אנחנו יושבים, התורה רחוקה מאיתנו, מבטלים זמן, לא לומדים תורה, לא מתחשקק לנו בכלל מה זה תורה. אומר, יוצקת בת קול מאחורי ומנהמת כל יום ויום, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כתר תורה, כל אחד יכול לזכות בו. אין בו לא ירושה ולא כלום. מה צריך? רצון. רצון. אחד רוצה להיות 100 שנה, 100 פעם ירצה להיות כהן או לוי, הוא לא יהיה. כי הוא נולד לא כהן. ירצה להיות מלך, הוא לא מלך, הוא משבט, לא משבט יהודה. ירצה להיות תלמיד חכם, בבקשה, בני, דרך פתוחה לך. כתר תורה, מונח בקרן זווית. כל הרוצה לתות השם, יבוא ויתול. אף אחד לא מונע מאיתנו לשבת לעסוק בתורה. כל אחד יכול לעסוק בתורה. מי מונע מאיתנו? היצרה מונע מאיתנו. הוא מצטע לנו את המוח כל פעם מדברים אחרים. כל פעם מחשבות אחרות. כל פעם דקדוקים אחרים. מה צריכים לעשות? קח את היצרה, שים אותו באיזה מקום, לסגור אותו. נגיד, לא מתחשבים בדעתך בכלל. כבוד, חכמים ינחלו. אין כבוד אלא תורה. גם כבוד התורה, זה העיקר. אדם שיושב עוסק בתורה, נקרא רע, נקרא אהוב, אהוב על הבריות, אהוב על המקום. למה יושב עוסק בתורה? התורה משנה אותו. הוא שמע את כל התורה לשמה. מי שלומד תורה לשם שמיים, בלי שום סיבה אחרת, בלי שום נקודה אחרת. הגאון מווילנה, כדי שתורתו תהיה לשמה, לא כתב שום ספר. כי פחד, יכתוב ספר, כבר אין לו תורה לשמה. אולי אנחנו הפסדנו, הפסדנו המון תורה. כי הרב נפטר בתורתו עמו. מעט אנחנו יודעים ממנו, זה כבר עולמות מהירים מתלמידיו. הרב לא חיבר שום ספר. למה? כדי שתהיה תורה לשם שמיים. החזון איש זכר צדיק לברכה, בנערותו שחיבר את הספרים שלו, לא ציין את השם שלו עליו. חזון איש. איזה חזון איש? חזון איש. מה אכפת לכם מזה? אין. העלים את השם שלו. כדי שתהיה תורה לשמה. הבן איש חי, התפיס ספר שלם, תורה לשמה, בלי שם, חס כל כך ליסת. תורה לשמה, כדי שתהיה תורה לשמה. אם זה... לפעמים עושים, הבא מחשב, שכר מצווה כנגד הפסדה, מדם לא יכתוב, לא ימשיך, לא ישאיר לדורות אחרים אחר כך, תורתך המשך, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. לא יודע מה גרד צדק במחשבה שלו. לא, הוא טעה בסוף, כי אחרי הכל, הפסד בתורה שלו. אין לנו שום ידיעה מתורתו של הגר"א, ומה שיש לנו מעט, דברים מתוקים מפני שופט צופים, אמיתיים, מדויקים, הגאון מווילנה דבריו כולם אמיתיים. איפה כל דבריו? אף אחד לא יודע, הרב לא כתב. למה לא כתב? רצה שיהיה תורה לשם שמיים. כמה פחדו גדולי ישראל, מאיזה נגיעה, מאיזה צד של, של, של זה, של איזה עניין. הרבה שחק כותב, והרי אני מבטל כל צד ודיבור של פליה זרה, אני מגלה דעתי, שחש שלום, לא יחשדו אותי, שכוונתי לקליט רב פלוני, אני חל פעם אני חלפתי רב פלוני, אלמוני, לא התכוונתי חש שלום, זה דבר באף אחד, רק השם שמיים, כמה אדם צריך להיזהר בדבר, שכשנמצאים בכתר תורה איתנו, לדעת להשתמש בצורה הנכונה, כי חס ושלום, להשתמש בתגה, חלף מן העולם, כמה שדבר הזה הוא גדול, אבל צריך להיזהר ממנו מאוד 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 מאוד, כי דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, יעלום, זה צריך גם איפה להניח אותו, לא שם אותו על כל דבר, כמה שדבר הזה הוא חשוב. ונסיים מה שאומר לנו שלמה המלך, כי לכתוב אתה תלחם תורתי אל תעזובו, תמיד אנחנו אומרים את זה, הדבר הזה אתם יודעים אותו כבר, שאדם על אחת מגימי דברים הולך לקנות סחורה, או סחורה טובה, ניקח טוב, קונה, זה סוג טוב, תקנה, יש בזה רווח, או בגלל שהוא רוצה להנות את המוכר, תראה המוכר הזה מסכן, זקוק הרחה לא קנה ממנו, אני אקנה ממנו כדי שימכור, אני אביא לו עוד קליינטים כדי שימכור, אני רוצה שהמוכר ייהנה, אפילו הסחורה לא כך טובה, אבל אני אוהב את המוכר. ודבר שלישי, אם הסחורה היא שייכת למישהו גדול חשוב, מוכרים לפעמים באיזה כל מיני מכירות פומביות, איזה חפצים שאנשים חשובים, להבדיל גם כגדולי תורה, עושים את זה גם במכירות של ישיבות, כדי להכניס כסף לתרומה לישיבה, אתה יודע, זה תלית של פלוני לבש אותה, וזה ספר שקרה בו, וזה אני יודע מה ככה, ואנשים משלמים, למה? זה חשוב, באמת בדבר שרוחני זה חשוב מאוד, כי ידוע שיש אור מקיף, כל דבר שאדם משתמש בו, ואתה אדם גדול בקדושה, אז יש קדושה של האיש הזה עצמו, החלה מקיפה את הדבר הזה עצמו. ספר שלמד בו אדם קדוש, אדם גדול, מצווה ללמוד בו. אותה קדושה ששייתה לאותו רב, נמצאת בספר עצמו. אבל אלה הרשעים להבדיל, לפי הבדלות, אין מהם לא קדושה ולא כלום, אלא עושים סתם. מוכרים מחירה פומבית, איזה מלאכים, שרים, לא. אומר השם יתברך, כי לקח אותה תלחם תורתי, אל תעזובו. התורה היא לקח טוב. מה זה לקח? מיקח. המילה מיקח, השורש שלה הוא למד קוף ח' לקוח, מנקח, הלמד יורדת, לכן יש, בקוף יש דגש, מקח, מקח או ממכר אומרים, ולא מקח או ממכר כמו התואעים היום. מקח או ממכר, מלקח או ממכר, לשון לקיחה, לקיחה ונתינה. מחירה ולקיחה, אחד לוקח, אחד מוכר, המקבל נקרא לוקח, הקונה, והמוכר נקרא, אז מקח, מלקח, לוקח או ממכר, כמו מסע ומתן. התורה היא מקח טוב, למה מקח טוב? סחורה טובה. אני עכשיו שדורש לכם כל דבר כבר קרוב לשעתיים, שאני הפסדתי משהו, כל מה שלימדתי אתכם, עוד נשאר אצלי, ויותר מזה, התחזקתי יותר עכשיו. התורה היא מקח טוב, שאני אמכור צלחת, אז עכשיו הייתה אצלי אצל השני, לי אין כבר את הצלחת. שאני אמכור תורה, כמה אחר שאני מדבר אותה, מוכר אותה, היא עוד אצלי נשארת. מקח טוב, שהמוכר תמיד נשארת אצלו, גם אחרי שהוא מוכר אותה. הקונה קונה כמו שלהבת, אפשר להדליק מנר אחד 1,000 נרות, ואני אמכור שהוא נשאר אותו דבר. אין, לא נשא ממנו, מאומה. אז זה מקח טוב, מקח טוב. הדבר השני, כלקח טוב, נתתי. אני הנותן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני המוכר. תעשה בשביל המוכר. אנשים פעמים קונים, למה? כי אני קונה מישהו, הרב היה בבסוס, קניתי ממנו את הספר שלו. נגיד, דוגמה. שהשם, תעשה בשבילי, אומר השם מטבח, אני נתתי לך אותה, קח אותה. אם אני נותן התורה, ברוך אתה השם נותן התורה, אז אני עושה נחת רוח על השם מטבח. אתה נותן, אני לוקח, בסדר. תורתי, אומר השם יתברך, זה גם התורה שאני עוסק בה. השם יתברך, השם עוסק בתורה עצמה. השם עוסק בתורה עצמה, שרביטו של מלך. אז מה אתה רוצה? זה גם כן התורה שהשם עוסק בה בכבודו ובעצמו. ואחרי הכל מתחנן הקדוש ברוך הוא, אל תעזובו. כמה יצרה חזק, כמה יצרה חזק. צריכים להתחנן לנו שאנחנו נשב נעסוק בתורה. אבל יהיה רצון בעינו ש... בימי האלה, ימי הגבלה, יום אחר, יום השני כבר, אנחנו נתחזק בעסק התורה, כל אחד יוסיף לעצמו עוד ועוד, כמה שאפשר, אם הללו, יוסיף לעצמו כמה שאפשר, כמה שאפשר. כל אחד לפי כוחו, כל אחד לפי מעלתו, זה יודע משניות, זה עוד תהילים, זה עוד הלכה, זה עוד גמרא, זה עוד שיעור תורה, עוד קסטה שישמע עוד הלכות, עוד דברי מוסר, הכל חשוב, הכל צריך. מה יש לנו בעולם הזה? הכל דברים בטלים, מה יש לנו מסביב? שום דבר. אין לך יפה שעה אחת של עסק התורה. כל אחד יתחזק לקראת חג מתן תורה, כדי שמגיע היום הקדוש גם ערב חג השבועות, לנצל אותו כמה שאפשר. זה חצי יום, יש חופשה, יש אנשים באים, לנצל אותו לא בשטיות, לא בהבלת, אלא בעסק התורה, בלימוד תורה, כדי שנוכל לקבל את התורה באמת, ביום שישי בסיוון מחדש, באהבה, בשמחה, ונזכה שזה, ההשפעה הזאת תשפיע לנו עד שנה הבאה, עד שבועות הבאה, שנוכל להתחזק בלימוד תורה, ונבקש מהשם יתברך, שייתן לנו כוח לעסוק בתורה, כי בלי העזרה שלו, אנחנו לא שווים שום דבר. הכל צריך בסייעתא דשמיא. אדם מבקש, רוצה, אבל הוא, אחרי הכל המבצע, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק מבקשים, מלאים את הבקשות, כן, תבקש זה, 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 אנחנו רוצים, 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 אבל אתה בכוחך, השם יתברך, תן לנו כוח לעסוק בתורה, לבצע מה שאנחנו רוצים, לבצע מה שאנחנו שואפים, מה שאנחנו חולמים. השם עוז בעמו ייתן, השם ברית אבו בשלום. כשהתורה ניתנה, שאלו כולם, באו כולם אצל בלעם, אמרו לו, מה זה? מה שומעים לעמים בשבועות, זה קיץ. אמר להם, השם עוז בעמו ייתן, השם ברית אבו בשלום. דעו לכם, שעכשיו התורה נמסרה לעם ישראל. וזה עכשיו יהיה שלום בעולם. כי התורה נקראת שלום, עושה משכינה שלום האדם לחברו. זה דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום. העוסקים בנקראים הבונים של העולם, מקיימים את העולם. אז כבנייך אל הבונייך. נזכה בזכות השם יתברך, להיות מבוני התורה, מבוני העולם. נזכה שבזכות לימוד תורה והקבלה והשאיפה שלנו לעסוק בתורה, השם יזכנו לעסוק בתורה לשמה. נזכה לגאולה השלמה ומהרה בימינו אמן. מועד טוב ומבורך. רבי חנה כשר אומר, בכל דקות ישראל.